היי וברוכים הבאים לפודקאסט הכדור הכתום. אני שרית שווד ואיתי בזום, סגי רפאל ותומר וקסמן. מה קורה? תומר?
מה העניינים?
העניינים?
מה קורה?
כבר מיליון שנה לא התראינו.
לונג טיים, איזה כיף לראות אותך, שרית. לשמוע, התכוונתי לשמוע.
גם לראות, בזום רואים גם, זה בסדר.
נכון, נכון.
כן.
מה קורה?
הכל טוב. סגי, אתה...
כן, מזמן לא שמעו אותי.
אתה שורד אחרי פודקאסט שלישי בשבוע, בין אזעקה לאזעקה ו...
אני שורד פודקאסט שלישי, ואני גם כל הזמן אומר לדרור לא על כל מיני בקשות שלו, אבל... שורדים, שורדים. פודקאסט שלישי, אזעקות, ילדה בת 5, יום הולדת של שבוע הבא, זה... אבל בואי נראה קצת לתומר.
יום הולדת למי? לילדה או לך?
לבת שלי.
מזל טוב.
תודה. בואי נראה קצת אבל לתומר. ספר לנו על הפודקאסט החדש שלך, תומר.
הפודקאסט החדש שלי נקרא מחשבים מסלול, והוא למעשה פודקאסט על בחירת קריירה. עכשיו, יכול להיות שדרך אגב, החבר'ה שמאזינים לנו הם גם, יכול להיות שהם גם קצת לפני זה. אני, כמו שאתם יודעים, אני מתעסק הרבה בכל מה שנקרא פרה-אקדמי, שנים אני מורה לפסיכומטרי, אני מתעסק גם בהגשה לבגרויות, השלמת בגרויות. הפודקאסט הזה מדבר על השלב הבא. ברגע שקיבלת את הציונים, מה אתה עושה איתם? איזה מסלול אתה צריך לבחור? ואני מראיין הרבה אנשים שהם כאלה בני 45, בני 40, ועברו כברת דרך, מספר תארים, ויכולים לספר ברטרו פרספקטיבה מה היה נכון, מה לא נכון, ועם המסלול הם ממליצים עליו. אז ממש שווה לשמוע.
מגניב, מגניב ביותר. אוקיי, אז אחרי שחילקנו את תארי העונה שלנו, ודיברנו על הפליין, והקלטנו פרק פריוויו על פלייאוף המזרח, הגיע התור לפרק פריוויו של פלייאוף המערב, ועם כל הכבוד למזרח, המערב הולך להיות טבח. פתיח ומתחילים. אוקיי, נתחיל עם רגע העונה שלכם. תומר.
רגע העונה שלי... יצאת, קודם כל תודה רבה. רגע העונה שלי למעשה פרוס על שני שליש עונה נקרא לזה... וזה למעשה העונה של דני אבדיה. איבדנו בוא נגיד, איבדנו הישראלים הפרובנציאליים, איבדנו את השחקן שלנו כשקספי סיים את דרכו ב-NBA, היה כיף מאוד לראות שדני אבדיה זוכה להיבחר מאוד גבוה בדראפט, ואיתו התובנה אולי קצת פחות נעימה, שצריך להתחיל לעקוב אחרי וושינגטון. לאורך ההתחלה זה נראה מבטיח, ואז הגיעה קורונה לאבדיה, כן, אני חמסה, תפו, הצלחתי להתחמק ממנה, אבדיה לא, וכשהוא חזר זה קרטע, מה גם שהשיטה שם קרטע, אבל דברים התחילו להיראות טוב, ואבדיה קיבל את המקום בחמישייה, וושינגטון אמנם לא מסרו לו, אבל מבחינת דקות, היו דקות שהוא רץ הלוך חזור, אז היה מה להסתכל, ואז זה נגמר, אני מנחש שאומרים בכל ענות חלושה, אבל זה לא נכון, זאת אומרת, זה נגמר באותם עוצמות שזה היה לכל אורך העונה, מאכזב משחק אחר משחק, ואז פציעה מאכזב, יחד עם זאת, זה באמת סיבה לקום בבוקר ולראות משחקים, ועונה הבאה אני מקווה, גם ניסיון פלייאוף מהספסל זה נחשב, אני מקווה שהוא יחזור ויוכיח את מישהו.
וושינגטון לא בפלייאוף, אבל בוא תנסה, רגע אחד מהעונה שלו שאתה תזכור.
רגע אחד, האמת היא הפרי-סיזן, זאת אומרת, כשאני הייתי מלא בציפיות, היה את המשחק האחרון שהוא קלה 15 נקודות, כולל הסל בשנייה האחרונה, שהוא רץ קדימה, מסר נפלא, ואמרת, הוא הולך להראות את כל מה שהוא יודע, את כל מה שאנחנו יודעים, שדני אבדיה שווה, הוא פליימייקר גבוה, הוא יש לו חוכמת משחק, היד שלו יותר טובה ממה שפיצו עליו, זהו, בקיצור זה לא הוכיח את עצמו, אבל ברגע ההוא אני קיוויתי אולסטאר.
תשמע, היו לו כמה רגעים. אני צחון על הלייקרס, שמירה על לברון, היה לו גג על זיון.
נכון, היה את המשחק ההוא שהיה...
על יופים, כמה.
ש... שניהלנו דיון על הבטא, כן, אתה ואני על הצירה האחרונה, אם זה חטיפה או לא חטיפה, שהוא עשה דייברז'ן רק...
מול גולדן סטייט.
מול גולדן סטייט, נכון, לא, הוא שיחק, תראה, בהגנה הוא היה ממוצע פלוס, הוא היה, בוא נגיד, בוושינגטון הוא היה מהטובים, אני חייב להכניס את זה לפרפרזה, לפריים, כן, סליחה, הוא היה בוושינגטון, הוא היה מהטובים, וגם אני חושב שהוא כן צבר ניסיון, אבל בחמש על חמש האחרון שעניתי, אם שאלו אם העונה שלו היא הצלחה או כישלון, אני לא יכול להגדיר אותה כהצלחה, ואני לא יכול להגדיר אותה כמה, היא הייתה כישלון, כי אנחנו ציפינו למשהו אחר, ואני בטוח שאבדיה גם ציפה למשהו אחר, אני מקווה שמכאן נוכל לראות הצלחה יותר גדולה, או לפחות להנמיך ציפיות מבחינתנו בעונה הבאה.
להפך.
להפך? למה להפך? להנמיך
ציפיות לבעונת הרוקי. כי א', העונה שלו לדעתי הייתה הצלחה.
אני גם חושבת. כרוקי. אני באתי לשלול את מה שאתה אומר.
אז בואי, אז אני אתן לך.
אני רק אזכיר שאנחנו פה לפלייאוף פריוויו מערב, ודני אבדיה זאת
רגע העונה. בסדר, כשנסה לדבר על דני גם ככה נדבר מחבות הפודקאסט.
לא, אבל עכשיו, אבל באמת, במשפט שתיים על דניאל, אני לא חושבת שהעונה שלו הייתה אכזבה או כישלון, לא שהיא הייתה הצלחה מסחררת, אבל בואו, הוא רוקי, ב-NBA, הוא זר, הוא לא אמריקאי, הוא מגיע עם ניסיון יורוליג אומנם, אבל אמריקאים לא סופרים את זה, לא, או פחות, זאת אומרת, אולי מאז לוקה קצת יותר. והוא צריך עכשיו להתמודד עם דברים שהוא לא התמודד איתם קודם, עם אגרסיביות יותר, עם ענקים, עם... אתלטים יותר, זה לא פשוט, ושוב, הוא רוקי, הוא עכשיו רק נכנס, כאילו, לליגה, ואגו של כוכבים, אל תשכח את האגו, או יגיד לווסטברוק, למה אתה לא מוסר לי, אחי, תמסור לי, או יעשה שביתה איטלקית, הוא לא יכול.
לא, מה שאני אומר זה שאת אומרת לי, את מסבירה לי למה העונה הזאת הייתה כישלון, ולא...
לא, אני מסבירה למה העונה של דני הייתה, בסדר, אתה סבירה, לא, הצלחה מסחררת, לא כישלון.
אז אני ממש לא מסכים עם שניכם, העונה של דני הייתה הצלחה. הציפיות שלכם כנראה היו גבוהות מדי, הוא לא לוקה, הוא לא לברון, הוא לא למלו. הוא שחקן שמשחק אוף דה בול, ואין לו שליטה לאן התקפה הולכת, ובקבוצה מבולגנית כמו וושינגטון. זה מה יש. קבוצה שלו שאומרת, אתה אמרת, הוא היה מהטובים שם, אני לא הייתי מגזים, הוא היה מאלה שניסו, אוקיי? הוא היה מאלה שניסו לשמור.
היו תקופות שהוא היחיד ששמר.
נכון, עכשיו בעיניי...
שזה מהטובים שם, דרך אגב.
כרוקי, אוקיי, הוא עמד בכל הציפיות הנכונות, אוקיי? שזה אומר לקבל דקות, לקבל ניסיון, להעז, לקראת הסוף הוא התחיל לעשות דברים שהוא לא עשה בתחילת העונה. לצבור דקות, להתרגל ל-NBA, להתרגל למשחק, להתרגל לרמת משחק, להתרגל לאתלטיות. כל הדברים האלה הוא ספג בעונתו הראשונה, אוקיי? עכשיו... תשמע, ברור שגם אני רציתי שהוא יקלח 15 נקודות ויקח 10 ריבאונדים, יעשה דאבל דאבל וטריפל דאבל וכל מיני דברים כאלה. אבל זה ציפיות שהן לא הגיוניות, לא לשחקן ברמה של דני ולא לרוקי, כמו שצרית אומרת, בינלאומי שמגיע ל-NBA וצריך לשחק ליד שחקנים כמו ראסל ווסטברוק וברדלי ביל. לא הגיוני. אז מבחינתי, בציפיות הנכונות אני חושב שכן, הוא עמד בכל הציפיות מרוקי שנבחר בחירת דראפט גבוהה, הוא לא היה טופ 3, כן, הוא היה בחירה 9. אנחנו, אתה יכול להסתכל על בחירות 9 בעבר ומה הם עשו. לא כולם הצליחו. היו שחקנים מתחתיו שיותר הצליחו, היו שחקנים עליו שיותר הצליחו, זה בסדר. דני כרוקי עמד בכל הדברים האלה. עכשיו, זה השלב להגביע את הציפיות ממנו, כי בעונה הבאה אנחנו מצפים שהוא לא יחזור אותו דבר. שהוא יחזור עם הניסיון שהוא צבר, שהוא ידע מה לעשות, שהוא ידע איך לכוון את עצמו במשחק. ציפייה היא גם שסקוט בוקס ילך הביתה ויביאו מאמן נורמלי שיגרום להם להתחיל לשמור ולהניע קצת את הכדור, ואז גם המשחק שלו יבוא לידי ביטוי בצורה הרבה יותר טובה. אז כעונת רוקי, אני חושב שזו עונה מוצלחת, הוא עשה את הדברים הבסיסיים שהוא צריך לעשות. נכון שהוא לא עשה את האקסטרות, אבל אני חושב שהאקסטרות זה ציפיות שהן מוגזמות, זה בעיניי. שאתה יודע, הצלחה כישלון זה ציפיות לעומת מציאות.
אני רק אגיד דבר אחד, אנחנו עוד רגע נדבר קצת על הסדרות במערב, אני מבטיח לא להיות שנוי במחלוקת, כמו שאגיד עכשיו, כדי שנהיה ענייני.
אני לא חושב שאתה שנוי במחלוקת, אני חושב שאתה מייצג את דעת הרוב, וזה מה שמתסכל אותי. כאילו, אנשים ציפו שהוא יגיע ל-NBA והולך להשתלט על המשחק, כאילו לברון ג'יימס. הוא לא.
טוב, מה אני אגיד לך? אם אני עם הרוב, אז אני, אז אני אקבל את זה.
אוקיי, אז נראה לי שנמשיך. סגי, רגע, העונה שלך, כבר אמרת איזה 3 פעמים השבוע, נכון?
נכון, זה היה של לברון, אני חושב שהלילה ראינו את ההשפעה שלה. אני חושב שהלקרס ניצחו, ולברון שוב הוכיח כמה הוא גדול, אבל עצם העובדה שהמשחק הזה יצמוד והגיע להכרעה בסל אחרון, הייתה הרבה הודות לחלודה שלו ושל אנטוני דייליס.
אוקיי, יש להם כמה ימים להסיר אותה, בתקווה שהם יצליחו. רגע העונה שלי, זה בכלל המעבר של הרדן לנץ, ולא מהכיוון החיובי, אלא מהכיוון המאוד שלילי, אני פשוט מתאבת את כל מה, את כל מה שקרה מסביבו, גם בפודקאסט של הפרסים, נתתי איזשהו נאומון קטן על למה הרדן, אסור לתת להרדן פרס, לא, אפילו לא מועמדות ל-MVP, הוא פשוט עשה, הוא לקח את מה שלברון עשה בזמנו ושעבר למיימי, לקח את הכישרון שלו למיימי, אבל הוא עשה את זה בצורה הרבה יותר אקסטרים והרבה יותר הרסני, כי לברון סיים חוזה. לברון יצא שחצה, נכון, כל הסיפור, הכל נכון, אבל הוא סיים חוזה, הוא עבר קבוצה. דורנט אגב אותו דבר, הוא סיים חוזה באוקלאומה סיטי, הוא עבר לגולדן סטייט, תאהבו, לא תאהבו את המהלך, זכותו, סיים חוזה, עבר. אבל מה שהרדן עשה זה רמות אחרות של סופרסטאר שמרשה לעצמו לעשות הכל. ובגלל זה גם אמרתי באותו פודקאסט של פרסים, שהשלישייה של ברוקלין לא באה לי בטוב. לא כי הם כל כך מוכשרים, להפך, זה תענוג לראות אותם משחקים, אבל האישיות שלהם, קיירי נעלם, עושה מה שבא לו, הרדן הורג את יוסטון, ומה אמרנו שהוא רץ מיוסטון לברוקלין? כדי להוריד את המשקל העודף, זאת אומרת, הוא לא מגיע מוכן לעונה, ודורנט הולך רב עם כולם בטוויטר, זאת אומרת, זה לא בדיוק אנשים שאני יכולה להתחבר לאישיות שלהם, לפחות ממה
שהם שאלה היפותטית.
כן.
בואי נניח שביוסטון היו מחליטים שעידן הרדן נגמר, והם היו משביטים אותו עד שהם מוציאים לטרייד.
אתה הולך על הכיוון של דריימונד גרין, אני מבינה. של
הרן שלו, של למה... מה שקליבלנד עשו לאנדרי דרמונד, ודורנט עשו לבלייק גריפין. בין סיבות אחרות, מן הסתם, כי כבר גריפין ולא היה מה לתת, ודרמונד לא היה חלק מהעתיד של קליבלנד, אבל...
נכון. למה זה בסדר וזה לא?
אני לא שואל למה זה.
לא,
אני באמת... אני שואל שאלה היפותטית. אם יוסטון מחליטים שעידן הרדן נגמר, והם עכשיו משביטים אותו עד שמוצאים לטרי, האם זה בסדר? האם זה יותר טוב?
זה יותר טוב, זה בסדר. זה לא, זה לא בסדר, אבל זה יותר טוב, כי מה שהרדן עושה, זה פשוט, פשוט לזרוק זין על כולם. זה פשוט, זה להחריב משחקים תוך כדי משחק, תוך כדי שחברים שלו לקבוצה שם. אני לא יודעת כמה הם חברים היום.
זה גם לא, לא יודע גם שיווי משקל, כאילו איזון, כי הרדן מחבל בעתיד של יוסטון, יוסטון, אם היו משביטים אותו, לא מחבלים בעתיד של הרדן. זה אין לך איזון.
בדיוק, זה לא אותו דבר.
יאללה, לזכות הרדן יש להם עתיד נפלא עכשיו עם 15,000 בחירות דראפט.
עם קלי אולימיק.
וקלי אולימיק. לא, תשמעי, אני לא, שאני לא מסכים איתך לחלוטין, אני חושב שאפילו זה הולך יותר אחורה, כי הרדן היה סוג של בוס ביוסטון וקיבל כל מה שהוא רצה. הוא זה שדרש להביא את ראסל ווסטברוק, הוא זה שדרש להביא את
קריס פול.
נכון, והוא דרש להחליף אותם. הוא קיבל כל מה שהוא רצה.
הוא קיבל כל מה שהוא רצה, ואיך שהספינה התחילה לטבוע, כי דאנטוני עזב ודריל מורי עזב, אז הוא אמר, טוב, יאללה, הלכתי.
עדיין אני חושב...
מייק דרופ, הרדן אאוט, כאילו, זהו.
זה לא מאוזן, זה לא מאוזן המקרה.
בסדר, אני מניח כל אחד ודעתו.
כן, בכל מקרה זה רגע העונה שלי מהכיוון הכי שלילי שאפשר, כי הכוח של השחקנים הוא פשוט עצום היום, עצום. יש לפעמים לטוב, זה מקרה שהוא שלילי, כן?
אולי נדבר קצת על פלייאוף.
יאללה, יאללה, נראה לי שנתחיל באמת.
תומר, עושים לנו רשימות של יוטה, ולמה הם הולכים לנצח, ולמה הם הולכים לקחת אליפות. בואי תני לו איזה...
סבבה, אז בואו נתחיל באמת מהסדרה של יוטה, מול מי שתנצח בין גולדן סטייט לממפיס, אוקיי? כרגע אנחנו לא יודעים ממקום שמיני, אבל אנחנו כן יודעים שיוטה ראשונה, תומר.
נכון, נכון. אז קודם כל באמת, אני לא יודע אם יודעים, אני אוהד יוטה. אני אוהד יוטה משנת 88, זאת אומרת, בחישוב האחרון שלי כמורה לפסיכומטרי, טריליון ואחת שנים, ואני חייב לציין שאני אוהב את האחוזים של בתי האימורים לסיכוי שניקח אליפות,
באמת כי זה מרגיש שלא סופרים את יוטה.
לא, לא, סופרים, אנחנו, אני חושב, החמישי או השישי,
אז תגיד לי רגע, למה?
בדירוג האחרון, אני חושב שזה היה אחד ל-80, לא יודע. זה יחסית טוב, יחסית טוב.
שווה לשים כסף.
כן, שווה לשים כסף, אבל... אבל בשורה התחתונה זה גם הכי טוב שהיה לנו... מאז הוא 96 בערך. אז זה לא, אל תזלזל כאילו בדברים שניתנים, אני אומר לא, אתה סגי, אל תזלזל תומר האוהד הממוצע, כי באמת הקבוצה שמגיעה היא קבוצה מגובשת, שזיהתה את כל חסרונותיה בשנים האחרונות, וגיבתה אותם בעלים חדש עם השפעה ניכרת, כל מי שגם כל מי שלא אוהד יוטה רואה את ההשפעה של ההנהלה החדשה, אני בכלל לא מדבר על דוויין וייד, אני מדבר על ריין סמית, הבחור הוא דואר, הוא לא סייר, הוא בא ועושה דברים, אמון שניתן בשחקנים, חוזים שקיבלו כדי לאשש ביטחון כלכלי ובכלל בלי סימני שאלה, חיזוק הספסל, והבאתו של איליאסובה. לא, האמת היא, זה היה דובדבן שבקצפת, הוא שחקן שלדעתי גמור, ולא יודע כמה יקבל דקות לו. אבל בשורה התחתונה, אם אנחנו מסתכלים, אנחנו צריכים להסתכל קדימה ממש, או נדבר סיבוב ראשון?
כרגע סיבוב ראשון.
נדבר סיבוב ראשון. אז אם אנחנו מקבלים את גולדן סטייט, אני חייב לציין שאנחנו בנויים די טוב נגד גולדן סטייט. גולדן סטייט זו קבוצה שהיא מפחידה, היא בתקופה טובה, ו-experience matters, סגי נוהג לומר, winning matters, experience, playoff experience matters, אין פה הרבה קבוצות עם ניסיון playoff מכובד כמו של גולדן סטייט, הם מפחידים רצח בהקשר הזה, אבל הקבוצה היא קבוצה רזה, ועם הכלים של יוטה אני חושב שאנחנו נוכל לעבור אותם יחסית בקלות, פלוס יתרון ביתיות שמשפיע בצורה מובהקת ביוטה, לא משנה אנשי קבוצות, מתאמנות, גובה גבוה, משפיע עליהם פחות, בשורה התחתונה יש להם מאזן ביתי מעולה, שישה הפסדים בלבד העונה בבית, ועם יתרון ביתיות גם. אז אני מנחש שאנחנו נהיה בסדר נגד גולדן סטייט, נגד ממפיס, קרבות צמודים השנה יחסית, ממפיס היא נשכנית, אבל אני לא חושב שהם מנוסים מספיק, ואני לא כל כך רואה אותם עוברים את גולדן סטייט, למרות שזה פליין, אז זה משחק אחד, ודברים יכולים לקרות.
ומה אתה רואה?
שאלה קטנה, דונובן מיטשל, מה מצבו?
דונובן מיטשל היום, כרגע פורסם, עבר אימון ראשון, שואף לשחק במשחק הראשון, הפציעה שלו מפחידה, אני אגיד בכנות, זה היה אמור להיות משהו של שבוע, שנמשך שבועיים, שנמשך שלושה שבועות.
שהרג לי את הפלייאוף בפנטזי.
שגרם לך להפסיד בפנטזי. נכון, נכון, למרות שאתה יודע, גם אתה גרמת לעצמך להפסיד בפנטזי, לא רק דונובן מיטשל, אבל בשורה התחתונה...
היו חסרים לי כמה זריקות אנשים, בן אדם שלושה שבועות לא שיחק.
כן. נכון, וגם ההחלפות שלך, וגם היכולות שלך כשחקן פנטזי, אבל לא משנה. בשורה התחתונה, אני חושב שמיטשל, גם אם הוא לא יספיק למשחק הראשון, אני צופה שאנחנו עדיין מספיק טובים להתמודד, גם עם גולדן סטייט וגם עם ממפיס, ואני אגיד גם בכנות, גם אם נפסיד את המשחק הראשון, אני יחסית רגוע.
אני חושב ש... אני לא חושב שיוטה צריכה אותו בשביל לעבור סיבוב ראשון, אני כן חושב שזה חשוב שהוא יהיה כדי שהוא ייכנס לקצב, ואתה ראית את לברון כמה הוא חלוד שהוא חוזר מפציעה, את דייביס כמה הוא חלוד, גם מיטשל יהיה חלוד, וחשוב שאת החלודה הוא יסיר בסיבוב הראשון, כי בסיבוב השני כבר בוודאות יצטרפו אותו.
נכון, נכון.
ואני אסכם את כל מה שאמרת, אם זה גולדן סטייט זה יהיה סוויפ, אם זה ממפיס, ארבע אחד.
זה לא מה שאמרתי.
אני חושבת שדווקא גולדן סטייט ייתנו פייט לדעתי. 4-2 ליוטה אם הם נגד גולדן סטייט, ו-4-0 על ממפיס בלי למצמץ. אני יודעת שהיו קרובות קשים. גולדן סטייט.
אני אגיד לך מה הבעיה. אני אגיד לך מה הבעיה של גולדן סטייט. גולדן סטייט שלושה שחקנים, שהם שווים שחקני רוטציה בפלייאוף, שזה קרי, גרין וויגינס. ומשחקים כרגע עם רוטציה של 8 שחקנים, שחמישה אחרים, סביר להניח שרובנו לא מכירים ולא שמענו עליהם, גם לא נשמע עליהם שוב.
נכון, אבל ראינו גם מה סטף קרי מסוגל לעשות.
בסדר, אבל כל
התקופה... אז אני נותנת להם שתי... אז לא, זה לא רק זה, גם ההגנה של גולדן סטייט, לפני שבועיים דיברנו על זה, חמישית בליגה רק בזכות דריימון גרין.
נכון.
זאת אומרת, יש להם עוד, יש להם עוד דברים.
כל התקפה מבוססת על קרי, על היכולות שלו, והשחקנים האחרים נהנים, ניזונים בעצם ממה שקורה כשהוא על המגרש. כל ההגנה מבוססת על דריימונד גרין שסוגר לבדו בצבע. נגד קבוצה כמו יוטה, שהיא עמוקה 7 שחקנים, ואם תוסיף גם את, את דרק פייבורס שיכול לתת דקות, וטילי סובה, אז כבר יש לך 9 שחקנים.
לא, יש גם את ניינג.
יש שם גם את ניינג. אכן.
לא, לא, אני לא אומר בציניות, תקשיב, הוא משחק עכשיו ברגע שני מיטשל נפצע, הוא משחק באמת נהדר, כולל לנצח לנו 2 משחקים, הוא בעצמו עם יכולת תליעה נהדר, אז הוא משחק על חוזה, שזה משהו שאני תמיד אוהב.
אנחנו מסכימים שיוטה עמוקה, עמוקה מאוד.
יוטה מאוד עמוקה, כן.
ואכן, אני לא חושב שגולדן סטייט בסדרה של 4 משחקים תוכל לעמוד מולה. הלילה ראינו את קר עושה משהו שהוא לא עשה בעבר, הוא דקה וחצי לתוך הרבע הרביעי, הוא החזיר את קרי ואת גרין. שניהם שיחקו 41-42 דקות בסדרה ארוכה, הוא לא יוכל להרשות את זה לעצמו, הם לא יוכלו לעמוד בקצב דקות הזה ולשחק ברמה שהם שיחקו הלילה. ולכן אני חושב שיוטה יש יתרון עצום בדקות שקרי וגרין נחים, ויש להם יתרון גם בדקות שקרי וגרין משחקים, אז בגלל זה אני לא חושב שלגולדן סטייט יש מה למכור בסדרה הזאת.
אוקיי, אני לא חושבת שהם ינצחו בשום צורה, זאת אומרת, שהם ייקחו את הסדרה בשום צורה, אני...
שני משחקים, זה...
באתי להם שני משחקים, כן?
כן, אני באמת חושב שאקספיריאנס מטר, סגי, באמת, לא יודע.
בדיוק, זה הגורם השלישי שלהם.
נכון, כשאנחנו מסתכלים על כל השמיניה, שהיא נכון לעכשיו שנמצאת כאן, הבולטים כמאיימים זה הקליפרס, בעיקר בגלל קוואי, עוד רגע נדבר עליהם, זה הלייקרס כמובן, שהם דיפנדינג, וגולדן סטייט, הם שם עם החבורה, למרות ההפסד הזה, הם באמת החבר'ה שהכי מפחידים, ולמה הם הכי מפחידים? כי אקספיריאנס מטרס.
לא הייתי קוראת להם הכי מפחידים, אני לא מרחיקה.
אני מצטער, אבל גולדן סטייט לא מאיים את הכלום.
לא יודע.
פעם הבאה נביא אוהד של גולדן סטייט, אולי הוא יגיד דברים טובים.
יש כאלה, שרו כאלה.
כן?
לא, לא, האמת היא כולנו מסכימים שכנראה יוטה ינצחו, כן?
כן.
לא מסכימים על כמה.
בדיוק. אנחנו נתנו קצת יותר קרדיט לגולדן סטייט.
אני חושב שזה יהיה קל מאוד. תראי, אני חושב שמאמן כמו סניידר, וקבוצה מרושמת כמו יוטה, שתבוא ותעשה את הרוטציות בהגנה עם הגיבוי של גובר מאחורה, לקרי יהיה הרבה פחות חופש. עכשיו, את יודעת מה? תנו לקרי את החופש, שימו עליו שחקן כמו רוי סמיל, שיפלו לשמור אותו באחד על אחד, קרי קלה 60 נקודות, כמה אחרים יקלו? כלום. הם לא מסוגלים לעשות שום דבר ברגע שההגנה מתמקדת בהם. ובגלל זה אני לא חושב שלגולדן סטייט יש מה למכור. עכשיו, הם עשו איזושהי תקופה מאוד יפה, הם עשו ריצה מאוד יפה ב3-4 שבועות האחרונים. הלילה הם שיחקו מצוין במחצית הראשונה. ההגנה שלהם הייתה אדירה, הכל טוב ויפה. אבל בחצי השני, אנחנו ראינו שהעומק פוגע בהם. העיבודי כדור, קרי וגרין לדעתי הם 12 עיבודי כדור במחצית השנייה היו הלילה. וזה דברים שהם קוראים.
הרבע הרביעי היה מצוין דרך אגב, זאת אומרת למרות
ההפסד. הרבע הרביעי היה טוב, מבחינת הכלייה כל המשחק היה טוב, האחוזים שלהם היו סבירים, הם איבדו המון כדורים. ברבע הרביעי עיבודי כדור יצרו לקרקרס 8 זריקות יותר, וזה המון ברבע מכריע במשחק צמוד. אז לווריורס יש בעיה. איבודי כדור של גרין וקרי נובעים חלקם גם מעייפות.
גם מעייפות וגם בגלל שהם היחידים שעושים משהו שיכולים באמת,
נכון.
כמו שאמרת, וויגינס, גרין, קרי.
וכשהם יורדים מהמגרש, אז אין לקבוצה אין מה למכור. עכשיו, בגלל זה אני חושב שאין להם יותר מדי מה למכור בפלייאוף הזה. עכשיו, יכול להיות שאני מבקר מאוד גדול של הקבוצה שלי, וזה בסדר, אבל אני לא חושב שבשלב הזה יש להם, זאת אומרת, חסר להם יותר, חסר להם כוח אש. הם חיו על עומק במשך הרבה שנים, וכשהם ויתרו על העומק, הם הביאו, היה להם בעצם טופ פור מאוד איכותי. היום אין להם לא את זה ולא את זה, וזה הבעיה. ניסיון פלייאוף, לא ניסיון פלייאוף, זה בעיה. לגבי מאפיס, אני חושב שכן קשור לדבר עליה, אני חושב שהמשחק מחותיים יהיה שונה מהמשחק שראינו ביום ראשון, אני חושב שמאפיס תבוא טיפה יותר מוכנה, עם טיפה יותר רעל בעיניים. מאפיס די הפסילו את המשחק על טעויות טיפשיות שהם עשו. נו, השחקן ששמר על קרי, דילן בוקס, עשה שש, יצא בשש עבירות, שש דקות לסיום, הוא החזיר את מאפיס כמעט לבד למשחק, גם בהגנה וגם בהתקפה, ואז הוא עשה עבירה טיפשית אפילו לא על קרי, עשה עבירה טיפשית על גרין ויצא בשש עבירות, רוב העבירות שלו בכלל לא היה על קרי. אני חושב שהם יבואו יותר רגועים, יותר ממושמעים, יותר מנוסים, ולכן אני חושב שיהיה משחק צמוד, אני לא יודע מי ינצח, אני לא רוצה לאמר, אני לא בא לי. אבל אני חושב שדווקא מול מאפיס, ליוטה יהיה יותר קשה, כי מאפיס מאוד עמוקה. כמו שאמרת, חסר להם את הניסיון. עדיין זה ייגמר, זה ייגמר בארבע אחת, כנראה, זה האימור שלי. אבל
כן, אני חושב שיוטה, העומק שלהם, העומק שלהם, בוא נגיד, אני שם את מורת בצד ואת ולנצ'יונס, העומק שלהם הוא די אחיד, כן? זאת אומרת, הוא
זאת הבעיה העיקרית שלהם, שהם מאוד שטוחים.
כן, הם שטוחים, אין להם
אין להם כוכב גדול, יש להם 12
שחקנים. שחקנים שיכולים להיכנס,
העומק לא עמוק.
כן.
לא, הם מאוד עמוקים, אבל שטוחים.
זה בדיוק מה שהתכוונתי.
אין להם שחקנים ש... לא, העומק עמוק, אבל...
לא, אני צוחקת, זה הבדיחה,
לא חשוב. לא, העומק עמוק, שרית.
הבדיחה לא עברה, תעזבו. בכל מקרה, רק לגבי...
נקודה אחרונה, רגע, נקודה אחרונה.
סליחה.
יוטה סיימה את במקום הראשון בצדק, אוקיי? מקום ארבע, דיפנסיב רייטינג, נדמה לי. כלומר באופנסיב רייטינג, מקום ראשון באחוזי שלשות, או מקום שני באחוזי שלשות, שהם במקום הראשון בכמות הזריקות שלהם, הם משחקים כדורסל, הם משחקים כדורסל מאוד איכותי, מאוד טוב, מאוד מודרני, ממושמע מאוד,
מאוד מאומן
מאוד, אני חושב שהם הרבה יותר טובים ממה שאנשים נותנים להם קרדיט, ובגלל זה גם אני חושב שהם יעברו את הסיבוב הראשון די בקלות.
לא משנה מי תהיה היריבה.
לא משנה מי תהיה היריבה, כאילו, אנחנו מדברים על מפיס וגולדן סטייט, זה האופציות היחידות, אבל
כן, שתי יריבות, שתי אופציות ליריבות, אז לא משנה מי תשחק נגדה מבין השתיים, יוטה לוקחת. עם זה נראה לי שכולנו הסכמנו. מה שרק רציתי להגיד לגבי מפיס, הם לא קבוצה שקולעת שלשות, אוקיי? מקום 20, 24 בכמות שלשות למשחק, ואמרנו יוטה מקום ראשון, גם ליוטה יש הרבה יותר עומק, הרבה יותר מהכל תכלס. מפיס, כמו שאמרת, קבוצה נשכנית, ג'ר מורנט הוא נהדר, הוא נפלא, אבל הוא, הכלייה מפריעה, לא, החוסר כלייה בעצם, כאילו, פוגעת בו. ברוקס הוא גם, הוא נחמד מאוד, והכל כאילו שחקן באמת טוב, הקור של מפיס בנוי, כאילו, כיף לראות אותם משחקים, הם קבוצה חביבה, אבל הם לא באמת, לדעתי, לא באמת יכולים לתת פייט ליוטה, ובגלל זה הלכתי על 4-0 במקרה שלהם. אפשר גם להסכים שלא להסכים, זה בסדר.
אני לא חושב שאנחנו חוקים, אני 4-1.
טוב, אוקיי. יש, נראה לי שלפחות לגולדן סטייט אין איזה אקס פקטור שפתאום יכול לקום, כאילו חוץ ממי שאמרנו ויגינס, קרי וגרין, שפתאום נגיד וואו, שינית פה את הסדרה, נכון, אין דבר כזה בגולדן סטייט, נראה לי ש...
חואן טוסקנו, חואן טוסקנו אנדרסון, אבל אני חושב שזה שאני אומר את השם שלו זה אומר הכל. גם ג'ורדן פול יכול לצאת למיני רצפים של קליעה, אבל אלה לא שחקנים ברמה הזאת.
לא, אני מדברת ממש על אקס פקטור שיכול לשנות סדרה. לגולדן סטייט אין כזה. זאת אומרת, יש להם את סטף, האדיר, את גרין, את ויגינס, קלי אוברה אמור לחזור מתישהו? אוברה? לא שהוא הפתרון, כן, אבל זה עוד מישהו. אוקיי, אז נראה לי שנעבור למאצ'אפ הבא, לסדרה הבאה, והסדרה הבאה זה מקום שני פיניקס עם מקום שביעי זכתה בו הלייקרס.
לצערם
של כל אוהדי פיניקס ופיניקס עצמם, והם סוף סוף מאז עונת 9-10 נכנסו לפלייאוף, הם עשו את זה גם בסטייל, זאת אומרת, הם עם המאזן השני בטבעו בליגה, מקום שביעי
בטבעו. אז משחק לסוף העונה עם סיכוי להיות מקום ראשון.
להיות מקום ראשון, לגמרי. מקום שביעי, הם בטח נורא מצטערים על זה אגב, שהם לא מקום ראשון. עכשיו הם קיבלו את לייקרס על הראש. מקום שביעי בדירוג התקפי, שישי הגנתי, מקום שלישי באסיסטים, מדהים. אבל לייקרס, עכשיו, סיבוב ראשון לקבל את הלייקרס, זה קשוח, וזה יכול מאוד להיות שכל העונה המדהימה של פיניקס תיקטע פה בסיבוב הראשון, למרות ש... כאילו, זה פשוט, לא, זה פשוט יצא להם גרוע. זאת אומרת, מה לעשות שלייקרס לקחו והם מקום שביעי? מה לעשות שהפציעה של לברון ודייביס בעצם פגע גם בפיניקס מהבחינה הזאת? עכשיו, למרות כל מה שאמרתי, יש לפיניקס מה לעשות, זאת אומרת, זה לא יבואו לייקרס ויפרקו אותם ו-4-0 ללייקרס ובזה זה ייגמר, אני לפחות לא חושבת ככה. מה אתם חושבים שפיניקס כן יכולה לעשות כדי להתמודד מול הלייקרס? כי נגד דייביס אין להם כלום, אבל אולי יש להם דברים אחרים שהם יכולים לעשות.
זה לא נכון, אני לא מסכים.
מה לא נכון? שאין להם מה לעשות נגד דייביס?
אני חושב שלפיניקס יש שני שומרים בעמדות הפורוורד ברמות גבוהות מאוד. יש להם שם את ג'יי קראודר ויש להם שם את מיקאל ברידג'ס.
קראודר לא יוכל לשמור על דייביס ואו לברון לאורך זמן, לא לבד.
מיקאל ברידג'ס, אני חושב דווקא, הוא זה שיקבל את המשימה של לשמור על לברון עם האורך שלו והאתלטיות.
סבבה,
עם הטירות והאנרגיה. וקראודר וחבריו יצטרכו להתמודד עם דייביס. ואני כן חושב שברגע שיש לך שני שומרים ברמות האלה, הם יכולים לייצר את צעדיהם של לברון. אני לא חושב שקראודר יכול להתמודד עם דייביס בצבע, אבל הוא יכול לדחוף אותו חוצה. הוא מאוד חזק, הוא מאוד אגרסיבי, והוא משחק בסגנון שדייביס מאוד לא אוהב לשחק בו. עכשיו, יש להם חיפוי מאחורה של אייטון, ואני חושב שהגנתית לפיניקס יש מצ'אפ טוב מאוד עם הלייקרס. שני המגנים הכי טובים שלהם בעמדות של שני השחקנים הכי טובים של הלייקרס.
לא, כי מיקאל ברידג'ז הוא כן ישמור על אחד מהם, אבל המצב אידיאלי היה לשמור על ווינג ולא על עמדות פנים.
לא, אבל תראה, גם ברידג'ז, כמה שהוא לא ישמור, הוא מאוד יכול להסתבך בעבירות מאוד מהר. הם רוצים גם שהוא יקלע, אבל אם הוא יגמור את כל האנרגיות שלו בהגנה, אז הנקודות שלו אולי יחסרו. ושלא לדבר על זה שאייטון הוא, אם הוא גם, הוא בעצם האב בשר הכי יווה שיש להם שם, אם הוא מסתבך בעבירות, מי מחליף אותו בעצם? זאת אומרת, מי, כאילו מה, שריץ, קמינסקי? סליחה? מה?
הוא גם חור בהגנה, אייטון.
בדיוק, הוא לא
אגרסיבי מספיק. אתם צודקים שהוא לא אגרסיבי, הוא לא כזה חור, הוא עדיין גבוה ועומד לפני הטבעת, וזה מפריע לרוב האנשים.
ועוד משהו, הוא חדש.
אני חושב שפיניקס, בסדר, אני חושב שפיניקס, אבל יש להם, משחקים לא רע, סמול בול. או שאני פחות, אני חושב שאיתם יהיה פקטור קטן בסדרה הזאת, אני חושב שפיניקס יחיו וימותו על ההתקפה של קריס פול ודווין בוקר, ועל ההגנה של ברידג'ז וקאודר. ששאייטון, כל מה שהוא יביא, זה יהיה בונוס נחמד.
כן, אני אגיד, אני אוסיף עוד משהו אחד, אני לא יודע כמה הלייקרס התעקשו לשלב את דרמונד במשחק, נכון לעכשיו זה לא הולך מדהים שלושתם, דרמונד גם נחשף קצת בחולשותיו, במיוחד שהוא משחק ליד שחקנים... עם יכולות, תמיד אמרו מה יקרה כשה, והנה אנחנו רואים שכשה לא מעיד על יכולותיו בצורה גבוהה. אם ווגל ינסה להתעקש לשלב את דרמונד ברוטציה, מה שהם לא כל כך הצליחו בעונה הסדירה, בעיקר בגלל פציעות, לנסות לשלב את השחקנים זה עם זה, זה עלול לעלות להם בהפסד. למה יכול להיות ולו בשל העובדה שלאייטון יהיה על מי לשמור, וזה יקל על הרוטציה ההגנתית של פיניקס. זאת אומרת, יש מצב שהם ישחקו לידיים שלהם, הלייקרס ישחקו לידיים של פיניקס, בגלל שהם מנסים לשלב את דרמונד.
אבל אני לא חושב שהם ינסו לשלב את דרמונד, אני פשוט חושב ש... אני לא חושב שדייביס רוצה לשמור את אייטון 48 דקות, ולכן אני חושב שאנחנו נראה במחציות הראשונות את הלייקרס משחקים יותר עם סנטר מסורתי, עם מארק גסול או אנדרי דרמונד, כדי שהוא ישים את הגוף על אייטון, וזה לא יצטרך להיות דייביס שזה מאוד מעייף אותו, ואני לא בטוח בכמה הוא קשיר ב-100%. אני חושב שמחציות שניות, יותר בלקראת סוף הרבע השלישי, תחילת הרבע הרביעי, ובכלל בסיומי משחק, אנחנו נראה יותר את דייביס משחק הסנטר, אבל כן, אני חושב שאתה תראה דקות ארוכות את דרמונד ואת גסול, רק מהסיבה הזאת, רק שיהיה מישהו שישים גוף על אייטון, וזה לא יצטרך להיות דייביס.
לטעמי זה ישחק לידיים של פיניקס, שאלה היא כאן ינצלו את היתרון הזה, ובשורה התחתונה אנחנו מדברים עד כה, אנחנו מדברים על קבוצות מאוד מאומנות היטב, פיניקס של מונטי וויליאמס, שזכה השבוע שוב, בתואר לא בדיוק רשמי, כן, מטעם איגוד המאמנים, בתור מאמן העונה, זוכה בו בזכות, וגם הרוטציות שלו נהדרות, ונותנים הרבה קרדיט לקריס פול, על איך הוא שהוא הפך את פיניקס, בואו, זה מונטי וויליאמס, ואני חושב שהם יבואו מוכנים.
אני זוכר שמונטי וויליאמס היה שם גם בעונה שעברה.
מה זה?
מונטי וויליאמס היה שם גם בעונה שעברה.
לא הורדתי את הקרדיט מקריס פול, אבל אני אומר, מונטי וויליאמס עשה את זה הרבה יותר טוב.
אתה עשית את זה, אתה הורדת את הקרדיט מקריס פול.
אני צמצמתי את הקרדיט. לא, אני אגיד לכם מה אומרים.
הנמכת את קומתו של קריס פול עוד יותר.
קודם כל, קריס פול הזה, שיבוא היום בערב, אם יש לו אומץ להתמודד עם תומר. לא, הנקודה היא כזאת, אני אומר שקריס פול, הדיון שאנחנו שומעים לגביו בחודש, חודשיים האחרונים, זה שהוא צריך לקבל MVP. ואני אומר, הגזמתם, לא, הוא שינה את
פינוס. אבל אני לא רוצה להיכנס לדיון MVP עכשיו, כי זה כבר דן לפני שבועיים.
לא, אף אחד אמר שהוא צריך לקבל MVP.
הוא היה בטופ 5. הוא היה
בטופ 5 של סטיבן איי סמית, של...
לא. אבל בואו לא ניכנס לזה, כי דיברנו על זה לפני שבועיים, עשינו טופ 5
של ברושה, סליחה. לא.
אז עשינו...
אני חושב אבל שאנחנו מתעלמים מהפיל בחדר. זאת אומרת, אנחנו מדברים על פיניקס, זאת אומרת, משום מה צריך כל הזמן להגן על פיניקס. ואגב, אני שכחתי את אורי קרג, שגם כן עולה מספסל, ואומרת, שומר נהדר בן
דור. נכון, נכון,
סבתם. אנחנו מדברים על פיניקס, אנחנו קצת מתעלמים מהפיל בחדר, והפיל בחדר הוא שהלייקרס כרגע לא משחקים כדורסל מוצלח. אנחנו ראינו את זה היום בוקר מול גולדן סטייט. המחצית הראשונה מגיע המון קרדיט לדריימונד גרין, אוקיי? אני לא הולך להגיד שהוא נתן משחק הגנה מאסטרפיס. אבל עזר לו מאוד שאנטוני דייביס לקח את כל הזריקות שלו מבחוץ ולא ניסה, לא נכנס בכלל כמעט לצבע. עזר לו מאוד שלברון הכתיע איזה 6 לייפים. קונטסטד, אבל לייפים של לברון בדרך כלל שם אותם באחוזים מאוד מאוד גבוהים. ו... אני לא, שוב, אני לא רוצה לקחת את הקרדיט מאנדרו ויגנס ומדריימונד גרין, אבל הלייקרס חלודים, לברון ודייביס מאוד מאוד חלודים. עכשיו, זה לא משהו שאתה יכול לנער ופשוט להתחיל לשחק. זה היה במשחק היום, אנחנו כנראה נראה את זה לפחות עוד 2-3 משחקים. הם צריכים עוד לנער את החלודה. ובעיניי, זה מה שכרגע הופך את פיניקס לפייבוריטים, סליחה. שאני אומר פה, אני אומר לעצמי בראש, אל תאמר נגד לברון, אבל אני כן מאמר נגד לברון, כי אני חושב שהלייקרס השנה הולכים להתקל בבעיה קשה. עכשיו, יכול מאוד להיות שלברון יתגבר על זה, והוא יוכיח לנו שהוא סופר הירו והכל, אני חושב שזה מעצים, אם הוא יצליח להתגבר על זה, אני חושב שזה מעצים אותו. אני לא בא להקטין אותו פה. אני חושב שהוא כרגע לא בכושר משחק, וזה בעיה.
אבל אם לברון נכנס לביסט מוד, כמו שהוא עשה בסדרות מול גולדן סטייט, וסחב לבדו בזמנו את קליבלנד, לפיניקס יהיה כמעט בלתי אפשרי לעצור אותו, אוקיי? אז יכול להיות שהם יפסידו משחק, יכול להיות שהם יפסידו 2, ואז הם יורידו את החלודה ויעשו התאמות ויתנו לפיניקס בראש, יכול להיות שלא גם, כן? אבל אני אומרת, חלודה גם אפשר להוריד.
נכון,
זה לפעמים לוקח זמן,
אני אומר שהוא לא בכושר,
אבל... אבל שנייה, רגע, אבל הלייקרס היא קבוצה, היא קבוצה גם מאומנת. גם היא קבוצת הגנה מצוינת. ולברון ודייביס הם בטופ של ה-NBA. זאת אומרת, הם לא, הם זה לא שחקן איזוטרי, אוקיי? זה לברון ודייביס.
בסדר, אבל שוב, זה שלברון לא בכושר, אומר שהביסט מוד הרבה יותר רחוק ממנו.
אבל הוא עדיין יכול להגיע אליו. ואם הוא מגיע אליו, אם הוא מוריד את החלודה והוא מגיע לביסט מוד הזה, לפיניקס יהיה מאוד מאוד קשה להתמודד מולו, ואני, מה שאמרת קודם על ג'יי קראודר, אני לא בטוחה שקראודר לבדו יכול לעצור את דייביס או את לברון, או...
הם לא צריכים לעצור את דייביס או את לברון, הם צריכים להקשות עליהם, הם צריכים להקשות עליהם, הם צריכים לשחק איתם פיזי, הם צריכים להרחיק אותם מהסל, הם צריכים לעשות הרבה דברים, הם לא הולכים להוריד להם את כמות הנקודות, הם צריכים להוריד להם את היעילות.
אוקיי, אבל תראה מי יש לפיניקס בצמד, קמינסקי, שריץ, אייטון, ובואו נוסיף גם את ג'יי קראודר ואת
ריגס
בשביל זה לא שווה.
קמינסקי, אני לא בטוח שהוא יקבל דקות בכלל בסדרה.
יכול להיות שלא, אז שריץ, או... איך שקוראים לו, ואז דרור יתקן אותי. שריץ?
אבל שריץ, שריץ, ו... יש לך רוטציה של שלושה שחקנים שיעלו לשמור ולתת עבירות ולתת גוף ולתת פיזיות, שזה מיקל ברידג'ס, ג'יי קראודר וטורי קרייג. שריץ, ג'ונסון, כל השאר, קמינסקי, ישחקו בדקות של לברון ודייביס נחים. אייטון, עם כל הרצון הטוב, הוא לא פוסי כמו שהוא היה בעונת הרוקי שלו, הוא לא הרבה יותר, כן, אבל הוא עדיין... נכון, אני מסכים איתך, הוא כרגע לא מספיק טוב, אבל הוא כן שומר את הבעת... הוא עדיין... בוא נגיד ככה, הוא שומר את הבעת יותר טוב מקארל אנטוני טאונס, אוקיי?
זה התחלה.
נכון, אבל זה התחלה.
סבבה, אבל עוד משהו לגבי אייטון, ולגבי רוב פיניקס, אם דיברנו קודם על Experience Matters, הם צעירים, יש את קריס פול וג'יי קראודר, שבאים עם ניסיון פלייאוף, ניסיון משמעותי, בוקר, ברידג'ס, ואייטון וכל החברים שם, ילדים. הם היו צוציקים גם שפיניקס הייתה בפלייאוף כמו שעברה.
את צודקת.
חסרי ניסיון, ילדים חסרי ניסיון.
אבל הניסיון הזה של קריס פול וג'יי קראודר הביא להם את המקום השני.
הוא אדיר. הוא אדיר ניסיון של קריס פול וקראודר, אבל השאלה אם זה יספיק מול הלייקרס. אם זה היה מול קבוצה אחרת, אם הסאנס היו מקבלים...
מול הלייקרס במצבם. מול הלייקרס במצבם, כן. מול הלייקרס בחלודים, לא בכושר, אני חושב שכן.
אוקיי, אני דווקא לתת את זה ללייקרס.
הלייקרס במקום השביעי לא כי מסיבה לא ידועה. הם במקום השביעי כי דייביס ולברון לא שיחקו תקופה מאוד ארוכה. מאוד סמוך לפלייאוף. שניהם לא בכושר C. הקבוצות, שחקנים, לברון, כל הקריירה שלו היה דואג של הפלייאוף, הוא מגיע בכושר C, והוא נותן שם את ה-115% שלו, הוא נח לפני הפלייאוף. הוא נח יותר מדי. הוא לא הצליח להכניס את עצמו, להכניס את הגוף שלו, להכניס את התהליך, ואני חושב שזה הולך לפגוע בלייקרס.
אני קודם כל חושב שאתה מאמר נגד הלייקרס, רק כי אתה רוצה אולי לזכות בחולצה, בהגרלות של הברקטים של התפוז הכתום.
יש לי פה 115 חולצות.
תפוז הכתום?
הכתום, התפוז.
אתה אומר?
יש לי פה 115 חולצות שאחת מהן תבוא ממני, מי שיזכה, אז אני לא רוצה גם לשמור על החולצה, אני רוצה לחלק כמה שיותר.
אז אני אגיד ככה, אני חושב שהלייקרס יורידו חלודה, ופיניקס לא רק שהם לא בחלודה, הם אפילו בתקופה טובה, אבל התקופה הטובה שלהם לא רלוונטית, כי הפלייאוף זה העונה הסדירה של לברון, הבן אדם, אתם מדברים איתי על ביסט מוד, הבן אדם יודע איך להתנהל גם, הוא יודע את חלוקת האנרגיות עכשיו במשך 3 חודשים. אין שחקנים כמוהו כמעט, בודדים יש, שיודעים לנהל עכשיו את עצמם במשך 3 חודשים.
אני מסכים איתך, אבל הוא לא במקום שהוא אמור להיות בו.
הוא לא במקום שהוא אמור להיות פה, והוא עדיין ייקח. אתה שואל אותי אם כל הזמן זה יהיה קל? לא, מול פיניקס זה יהיה, לצערם של פיניקס, הרבה יותר קל מאשר בסיבובים הבאים. למה? כי אין להם ניסיון כמעט בכלל. וקריס פול הוא בערך היחיד, וגם הוא קדם. עדיין עם תווית לוזר עליו, כי הוא לא מצליח לעבור סיבובים.
טוב, יאללה.
לא, אל תכניס תוויות לוזר, תוויות של פציעה.
שיבוא אליי, קריס פול, כל מה שאני אומר, לא מפחד ממנו.
יאללה, תומר.
סבבה.
ממובטל לעתיד, לעצמאי. כיפה.
אימור, כמה לייקרס לוקחים?
אני מאמר על הלייקרס 4-2.
אוקיי, סגי?
4-3 לפיניקס.
אוקיי, אני אומרת 4-3 ללייקרס. לדעתי ייקחו. עד אז החלודה תרד. עד אז זה ישתנה. אוקיי, נעבור לסדרה הבאה, וזה דנבר פורטלנד. או כמו שאני קוראת לזה, שובו של הג'וקר, הנקמה. האם תהיה לנו נקמה? למה? מה רצית להגיד, תומר? כי לפני שתי עונות פורטלנד העיפו אותם 4-3 בדנבר, גם אז הייתה לדנבר ביתיות. כולל משחק עם 4 הערכות.
כן, עם יוקיץ' השמן שרד 4 הערכות, והם ניצחו את המשחק הזה, נדמה לי.
במשחק הזה, דרך אגב, הוא רזה, זאת אומרת, בעקבות המשחק הזה הוא הוריד את ה...
הוא נכנס לכושר.
הוא הוריד שם איזה 10 קילו.
הוא הוריד את ה-10 קילו. טוב, אני מתחיל, ואז אתם מתווכחים, נכון? ככה זה הפורמט.
לך על זה.
אז אני חושב שג'מאל מורי צריך לחשוב על האימפקט שלו ומשמעותו בעבור דנבר. דנבר מוכיחים שג'מאל מורי הוא לא בהכרח השחקן לבנות עליו לטעמי. אני חושב שהקבוצה לאחר תהליך חיפוש קצר, פלוס כמובן הטרייד על אהרון גורדון שהשפיע משמעותית, מצאה את הרידם שלה, היא מתנהלת טוב, היא עמוקה, ו... בפורטלנד אנחנו שומעים כבר חריקות. ומה הכוונה שומעים חריקות? אי אפשר להתעלם מהרעיון האחרון של לילארד, שכבר חצי מאיים על פורטלנד, ועל זה שהוא נאמן ולא לא קורה כלום עם כוכבים לצידו. כשאני מסתכל על העונה המדהימה של יוקיץ' פלוס ה... קצב הנהדר, הרידם, נקרא לזה הרידם של דנבר, אני שם את הכסף שלי עליהם.
אוקיי, תגיד, סגי, לפני שאתה מגיב, פחות מגמר מערב ייחשב כישלון לדנבר, או שהפציעה של מורי הצילה אותם מציפיות גבוהות ולחץ?
אז זהו, אז אני לא יודע, לא קראתי יותר מדי פרשנויות על זה, אבל אני, שוב, אני חושב, שהעונה הזאת צריכה להיות נקודת מבחן בעבורם, כמה מורי רלוונטי להם לרוטציות, הוא ברור שהוא שחקן תורם, אבל הוא גם שחקן שנודע בחוסר היציבות שלו, יש לו יומיים אסל, יום באסל, ויכול להיות שזאת תהיה הזדמנות טובה לבחון עד איפה הם מגיעים, ובהתאמה כמה מורי רלוונטי לעונה הבאה.
אוקיי, ומה לגבי פורטר ג'וניור? הוא יוכל לחפות על החיסרון, על הנקודות של מורי?
פורטר ג'וניור מדהים, איזה
כיף. אני חייב לעצור אתכם.
מדהים שחבל על הזמן, אבל השאלה אם הוא יצליח להיכנס לנעליים שלו. כן.
מרי, ג'מאל מרי.
ג'מאל מרי, בבב אבל.
נכון, ג'מאל מרי, נכון, ג'מאל מרי. אז אם על זה אתה עוצר, אז אני אמשיך. ג'מאל מרי...
נראה לי שהרוח של דרור השתלטה עליך לרגע, אבל סבבה.
לא, הוא צודק.
לא, על סגי. אני יודעת שהוא צודק.
אני מקבל אחרי דין ודברים.
אבל זה, לא, אני אומרת, ברור שהוא צודק, אבל זה מהאיש שאמר לי, אני בדרך כלל לא מתקן, חוץ מישי גילגוס אלכסנדר, כי...
אני לא יכול, מורי.
לא, אתה צודק. סבבה. אתה צודק לחלוטין, וזה לגיטימי, ואת ליסט, he pronounced his name right. בשורה התחתונה אני לא חושב שדנבר צריכים, בוא נגיד הם קונטנדרים, כן, ויוקיץ' מדהים, כן, אבל אני לא חושב שהם צריכים להתאכזב משום סיבוב שהם יוצאים בו, אם הם יעופו בסיבוב הזה, למרות ששוב אני מאמר שהם יעברו את הסיבוב, אז הם חייבים את מרי, וזה התירוץ שלהם ללמה הם נתקעו, ואם הם יעברו מספר סיבובים, אולי אף יגיעו לגמר המערב, אני לא יכול לראות אותם מעבר לגמר המערב, אז אולי לא צריך אותו, ואפשר לעבות את הקבוצה במקומות שחסר דברים אולי אחרים.
אוקיי, סגי, מה אתה חושב?
יש לי שאלה.
יש לי, כן.
אחרי מה שהוא עשה לכם בפלייאוף בשנה שעברה,
נו.
אתה עדיין מעז לדבר עליו ככה.
ברור, מה זה קשור? השחקן לא יציב.
או שזה בגלל מה שהוא עשה לכם בפלייאוף בשנה שעברה.
לא, מה הקשר? מה הקשר? השחקן לא יציב. אז הוא היה מדהים שם, כן? אבל הוא גם היה לא מדהים, אם אתה זוכר את כל הסדרה הזאת. היו משחקים שהם הפסידו בגללו.
מרי...
יוטה הובילו 3-1.
זה היה קרב אקדוחנים.
נכון.
ודנבר חזרו.
לא, אבל יותר מזה, יוטה הובילו 3-1. למה על יוטה ניצחו 3 משחקים? כל 3 המשחקים, לך תראה. וואי, ואתה יודע מה? אני חושב על זה עכשיו, אתה מתקן אותי על שמות של שחקנים, אני אתקן אותך על העברית הקלוקלת שלך עכשיו כל הזמן. אתה יודע מה? אני פתאום חושב כמה אני שומר לעצמי שמפריע לי שאתה אומר לי, קלעו 3 סלים או איזה משהו כזה. חכה, חכה. בקיצור, אז בשורה התחתונה, מרי היה לא יציב גם בסדרה ההיא. זה שהוא סיים בטוב, לא אומר שהוא היה, שאתה סותר את הנקודה שלי.
טוב, נראה לי שהדלקתי את תומר, אני שומע פה אזעקות, כדאי שאני ארד למקלט. אני לא מסכים איתך, כאילו, אני מסכים איתך שמרי לא יציב, אבל אני חושב שהעונה הזאת לא הייתה העונה הנכונה לבחון את זה, כי הוא סבל מפציעות עוד הרבה לפני הפציעה שגמרה לו את העונה, הוא סבל בערך כל העונה מפציעות, וזה די פגע לו במשחק. אני כן חושב שהשילוב שלו ושל יוקיץ' הוא שילוב מושלם, שיש לך גארד שהוא לא מנהל משחק, וסנטר שהוא כן מנהל משחק, והם חיים טוב אחד עם השני. אני חושב שיכולת הסקורינג של מרי משלימה טוב מאוד את יוקיץ', והוא יחסר להם. אני לא חושב שהם צריכים למהר להחליף אותו, עוד לא ראינו את הדבר הזה, שני השחקנים עוד לא הגיעו לשיא שלהם, לפריים שלהם. אני לא יודע אם הפריים של מורי עכשיו הולך להיות גבוה, כמו שחשבנו שהוא יהיה אחרי הפציעה של מרי.
טוב, לא מתושש לך הזקות, סגי.
אני, כן, נו, אני לא
כן,
יודע...
כן, נו, הפודקאסט יותר חשוב, פלייאוף.
לא,
אז זה הפסקה ונחזור.
אין הפסקה, סורי, אין הפסקה.
אוקיי,
אז תחתוך
את זה אחר כך.
יש הפסקת אש.
בסדר, תחתוך את זה אחר כך.
לא, לא חותכים, הכל טוב.
טוב.
אני חושב שהשילוב ביניהם הוא מצוין, הפריים של מרי כנראה לא יהיה גבוה כמו שחשבנו שהוא יהיה, כי הפציעה הזאת כן תפגע בו באיזושהי דרך, אבל אני כן חושב שהשילוב שלהם מצוין, והם כן יכולים לקחת בדנבר גבוה. עד שכך שהפריצה של יוטה גם כן לקחה לזמן, זאת אומרת, הם די דשדשו, חצי גמר, חצי גמר, סיבוב ראשון, סיבוב ראשון, ופתאום הם התפוצצו העונה עם מקום ראשון בליגה, אנחנו לא יודעים איך זה יראה בפלייאוף, אבל אני כן חושב שהם יגיעו יותר רחוק כמו שהם הגיעו בעבר, ואני חושב שגם לדנבר צריך לתת את אותו benefit of the doubt, את אותו זמן להתפתח ולגדול. מצד אחד, אני חושב שמייקל פורטר ג'וניור כן משלים את הסקורינג שמרי נתן, וזה שעכשיו הוא הפך להיות הסקורר הראשי ליד יוקיץ' שנותן לו איזשהו חופש, ולבן אדם יש את הביטחון ללא ספק. מצד שני, אני חושב שהוא עדיין עושה יותר מדי שטויות, וחוסר היציבות של מרי ליד החוסר היציבות שהוא הולך להפגין בפלייאוף הזה, אנשים התגלגלו למרי. אני חושב שהם מאוד דקים, מאוד קצרים בעמדות הגארד, יש להם הרבה גארדים, אבל אני לא חושב שאף אחד מהם בנוי בשביל להתמודד עם הקבוצות ברמה הגבוהה. קמפצו לא שומר מספיק טוב, ועושה יותר מדי שטויות. מונטה מוריס לא מספיק יצירתי.
קמפצו לא צריך להיות שחקן חמישייה, וספק אם הוא צריך להיות שחקן עשירייה.
בסדר, אבל זה מה שיש לך כרגע.
מסכים? מסכים?
בגלל זה אני חושב שהם צרים בעמדות הגארד.
תראה, ברטון, אם הוא יחזור מפציעה, זה מאוד מאוד יעזור להם.
נכון.
זאת אומרת, אם הוא יחזור, איך הוא יחזור, אם הוא יחזור וזה. גורדון שומר מצוין, והוא יכול לעשות עבודה מצוינת על לילארד.
אבל הוא לא גארד.
הוא יצובת עליו. לא, אני יודעת שהוא לא גארד, אבל הוא יכול, הוא זריז וארוך, והוא יכול לעשות ללילארד חיים מאוד קשים. אני לא יודעת אם יצוותו אותו על לילארד, כי ללילארד יכול לקלוע מהחניון הרי, אז זה גם בעייתי, שאלה אם הוא יספיק לרוץ מהחניון אחר כך חזרה למגרש, אבל אני חושבת דווקא שלדנבר יש סמיכה, טוב, בעצם יחסית לפורטלנד, הסמיכה שלה מספיק עמוקה, כי לפורטלנד פשוט אין כמעט כלום מהספסל, חוץ מקרמלו וקנטר, שקולים אבל לא שומרים.
חייב לציין גם שבאמת הרוטציה היא טובה, ואוסטין ריברס השתלב היטב שם בקבוצה, והוא שחקן באמת שנמצא גם בחמישייה בזכות. מילסאפ לעלות מהספסל זו פריבילגיה נהדרת, זה שחקן שעדיין בגילו הוא שחקן חמישייה.
הוא קצת...
לא,
לא, לא, לדקות שהוא נותן, אתם לא...
יש לו את הניסיון, הוא
פטר... 15 דקות.
נכון, הוא לא שחקן של 30 דקות. הוא לא שחקן של 30 דקות.
הוא לא שחקן חמישייה.
לא. הוא אמר, חמישייה שנייה, לעלות מהספסל.
נכון, אמרתי פריבילגיה להחזיק אותו בספסל ל-15 דקות, מנה, זה שחקן אדיר. ובשורה התחתונה, אני אומר יותר מדי בשורה התחתונה.
יש הרבה שורות תחתונות, מה לעשות?
לא, אבל גם אני חושב שוב, שפורטלנד משהו חורק לי שם, לילארד של הפלייאוף זה לילארד מפחיד, כן? זה לא שאני לא יכול לדמיין אותם לעוברים את דנבר, אבל אני משום מה מרגיש יותר בטוח לאמר על דנבר בסיבה הזאת.
אני חושב שאם דנבר יעופו בסיבוב הראשון, אז כן אפשר להגדיר את העונה הזאת שלהם כישלון. אם יוקיץ' הוא ה-MVP והוא MVP בצדק, אז הוא צריך לקחת אותם לפחות לסיבוב שני, שם כבר, את יודעת, הוא יפגוש קבוצה הרבה יותר קשה, וזה סיפור אחר, אבל סיבוב ראשון הם חייבים לעבור, אחרת זה כישלון, עם מארי, בלי מארי. עם מארי, עם מורי.
לפני שנתיים גם לא עזר להם דרך אגב, הם הפסידו 4-3 לפורטלנד, עם יתרון ביתיות. כמו שאמרת, דמיאן לילארד...
כן, אבל אז הם היו הרבה פחות ניסיון, זה היה תקופת פלוס ראשונה שלהם.
וזה היה יוקיץ' אחר, נכון. לילארד הוא, מעבר לזה שהטווח קליעה שלו משוגע לגמרי ויש לו קרח בברידים, וסי-ג'י מקולום שאומנם היה פצוע רבונה, אבל כשהוא שיחק, הוא שיחק מצוין. נורקיץ' מול יוקיץ', אתם זוכרים שפעם נורקיץ' היה בדנבר והם דרכו אחד לשני על הרגליים? זוכרים את זה? אז עכשיו נורקיץ' יוכל לשמור על יוקיץ' או לנסות לשמור עליו, וזה יהיה מצ'אפ מאוד מעניין לראות, לטעמי. אז אם דנבר היא קבוצה של פורוורדים, קבוצה של יוקיץ', אבל אם יש לה גם בעיקר פורוורדים, אז פורטלנד היא בעיקר קבוצה של גארדים, והם כמעט לא קולים בצבע.
למרות שעמדה חמש שלהם, עמדה חמש שלהם מכוסה היטב עם נורקיץ' וקנטר. נורקיץ'. לא, קנטר גם מאחור נותן יופי של עבודה.
קנטר, אני מאוד אוהבת אותו, הוא שחקן מצוין לתמיד, שוב, התקפי. הוא גם איש מאוד מצחיק בטוויטר, שווה לעקוב אחריו. אבל הוא עושה נקודות מהירות יחסית, בקצב מהיר, הוא לוקח ריבאונדים יפה, הגנה שלו המזעזעת. קרמלו, פעם ראשונה בקריירה עולה מהספסל העונה, הבין את מקומו, הבין שזה התפקיד שלו עכשיו, והוא אפילו קולע ב-40% לשלוש. חוץ מזה, לפורטלנד אין כלום. זאת אומרת, גם בלי...
יש להם נורמן פאוול.
מה יש להם?
נורמן
פאוול. לא, בחמישייה נורמן פאוול. יש את נורקיץ', גם קובינטון הוא די סבבה, יכול לעשות צרות, לשמור על פורטר אולי, וגם אני לא יודעת איך פורטר יהיה, אם נסתכלת על הצד של דנבר, נכון, הוא שחק פלייאוף שעבר, אבל אז הוא היה רוקי, והוא לא היה כזה משמעותי. עכשיו מצפים ממנו להיות מספר 2, אוקיי? לבטמן יש את רובין, מה יש לג'וקר? יש לו משהו? יש לו רובין כזה? כי זה מה שפורטר אמור להיות ליוקי.
יש לו בטגר.
אני לא בטוח שהוא יכול לעשות את זה. מה יש לו?
מייקל פורטר ג'וניור זה בטגר. אבל אני אגיד משהו, תגידו לי מה אתם חושבים על התובנה הזאת שיש לי עכשיו, תוך כדי שאנחנו משוחחים. אני חושב ששתי הקבוצות האלה מאוד שמחות שהן קיבלו אחת את השנייה. כי לכל אחת מהן יש באופן יחסי את היכולת להתמודד עם השנייה, ביחס לכל שאר מרכולת ה... הפלייאוף הזה והקבוצות האחרות שנמצאות.
איך אתה מסביר את זה שפורטלנד מקום אחרון באסיסטים, אוקיי? ומקום אחרון בליגה בצבע, אבל המקום שני בדירוג ההתקפי. זאת אומרת, אני לא מצליחה לחבר את זה למשהו הגיוני. איך הם הגיעו למקום שני התקפי? איך הם כל כך יעילים? אם הם מקום אחרון באסיסטים ומקום אחרון בליגה בצבע ו...
הירו בוי.
יש להם הרבה שחקנים טובים שמסוגלים לעשות סלים, לייצר לעצמם ולנקודות.
אוקיי.
שזאת הסיבה שהם לא מסוגלים הרבה אסיסטים, והרבה מהסלים שלהם מגיעים מבחוץ, אז...
נכון, מהישראל.
כן, אבל זה לא שיש להם באמת כל כך הרבה שחקנים שיכולים להפציץ. זאת אומרת,
שוב. לילארד וקולום. לילארד מקלום, פאוול ואנטוני.
אנטוני, ארבע מהספסד.
זה הרבה יותר מה שיש לרוב הקבוצות
בו לבחר בליגה.
חמישה של שלוש
בחמישייה
ושניים מהספסל.
נו, אחלה של רוטציה.
קובינגטון הוא קלה טוב מאוד.
לא, אבל קובינגטון חי על התקפה של אחרים. כל מי שתיארנו יכול לייצר לעצמו התקפה.
נכון, קובינגטון לא מייצר לעצמו. נכון, קובינגטון לא מייצר לעצמו. קרמלו מהצד השני לא רואה בעיניים, הוא פשוט יזרוק מה שבא לו. אבל שוב, 40% לשלוש שעונה לא מתווכחת איתו. אבל אוקיי, בסדר, מקום שני התקפי, זה פשוט קצת לא מסתדר. אין
להם סיבה למסור, כל אחד יודע שהוא יכול לקלוע.
אני חושב שזה שנורקיץ' היה פצוע רוב העונה והייתה לו עונה נוראית, קצת פגע בהם, כי אני חושב שהם מבחינת ניהול משחק, הוא כנראה מנהל המשחק הכי טוב שלהם, לילארד הוא יותר סקורר מנהל משחק, גם מקולום ופאוול הם כאלה, אני חושב שכשנורקיץ' וזה מה שראינו שנה שעברה בבועה בעצם, כשנורקיץ' שם אז הוא סוג של מנהל משחק בצבע, הוא לא יוקיץ', אבל הוא עדיין עושה עבודה טובה לסנטר, ואיתו זה נראה אחר.
השאלה לאיזה פלייאוף הוא מגיע, כי כמו שאמרת, הוא לא שיחק הרבה, הוא היה פצוע, זה נראה שהוא עדיין מתרושש מהפציעות, הוא ירד בחלק מהמדדים, ויוקיץ' מצד שני השתפר מאוד מאוד, והוא כאילו נותן עונת MVP.
אני חושב שבסופו של דבר, הם קבוצות קצת הפוכות, זאת אומרת, פורטלנד סנטר בגארדים, ו... ודנבר בעמדות הפנים, ומי שיצליח לעצור יותר, אני חושב שבסופו של דבר, בשורה התחתונה, הסדרה הזאת תלויה קודם כל ביוקיץ' ולילארד, מי מהם שיהיה יותר MVP-ש, הקבוצה שלו כנראה תנצח, ואני מאמין שיוקיץ' יש לו את הכישרון ואת היכולת לקחת דנבר מאוד גבוה, ובגלל זה אני מאמר על דנבר, בשורה התחתונה.
בכמה משחקים?
שישה.
שישה משחקים לדנבר, תומר?
4-2, 4-3. בוא נשאר, רק יסגי אמר 4-2, אז אני אומר 4-3 לדנבר.
אז אני משנה דעתי, 4-3.
אני משנה בחזרה ל-4-2 מיד.
סבבה, אני גם הולכת על 4-3 לדנבר. שאלה לגבי, נו, טרי סטוץ. טרי, נכון? כן, סטוץ.
כן.
הוא מאמן את פורטלנד כבר 9 שנים, כמעט עשור, 8 עונות רצופות הם מגיעים לפלייאוף, אבל זה מרגיש כאילו הוא עשה את המקסימום, ועד לפה הוא יכול לסחוף את הקבוצה. כמו שבערך כמו שפילדלפיה פיתרה את, ברח לי שם שלו.
ברט בראון. היה פרסום כבר מוקדם יותר השנה, שאם השנה פורטלנד לא התקדמו בפלייאוף, אז כנראה שטרי סטוץ יאבד את המשרה שלו, ואני לא יודע אם בצדק או לא, אני חושב שבסך הכל הוא עשה עבודה טובה מאוד, אני חושב שמבחינת ההנהלה זה הדבר שהכי קל לשנות כרגע, כי הם לא יכולים לשנות את הסגל, אין להם יותר מדי זה.
אין להם מרחב תמרון, תרני כסף.
אז זה הדבר שהכי קל לשנות, להביא מאמן חדש ולראות לאן מה עושה עם זה.
לפעמים לרענן את השורות, לפעמים דם טרי חדש, גם עושה את העניין, זאת אומרת,
יכול להיות
שאני אביא מישהו באותו רמה.
זה, יש באמת, כמו טכנית של מאמן במהלך משחק כדי לעורר את השחקנים, אז לפטר את המאמן ולהביא מאמן חדש, יכול להיות שזה יהיה רענון השורות הנדרש. לדעתי, טרי סטוץ מפוטר בכל מקרה, אלא אם הוא מגיע לגמר המערב. אולי אפילו זה לא מבטיח לו שהוא ימשיך עונה הבאה.
אוקיי, אני באמת לא יודעת להגיד מה מתכננים שם, רק מה שקראתי באמת, מה שסגי אמר, שאם פורטלנד לא מגיעים לשלבים מתקדמים, אז סטוץ ישלם בתפקיד, והם התחילו לזרוק שמות של מי יכול להחליף אותו, נייט מקמילן, דב יגר, ג'ייסון קיד ראיתי, כל מיני שמות כאלה ואחרים, אבל זה נשאיר לאוף סיזן כבר, ונעבור לקליפרס מבריקס, עוד קבוצה ש... כבר נפגשה שנה שעברה, פלייאוף שני ברצף, קליפרס ודלאס נפגשות, פלייאוף שעבר זה נגמר 4-2 לקליפרס, אבל לא בלי קרב של דלאס, כולל משחק מספר 4 ושלשת ניצחון של לוקה בסטפבק. מה יש לנו, מה יהיה השנה? האם הקליפרס ייראו טוב יותר, או שהשדים של העבר ירדפו אחריהם? הם לא, מנטלית הם לא הכי חזקים, מצד אחד, מצד שני, כן מרגיש שהשנה הכימיה הקבוצתית קצת יותר טובה, קצת יותר משופרת בין קוואי וג'ורג'. איך אתם חושבים, איך אתם רואים שזה עובד? או לא עובד?
אני חושב שהקליפרס יהיו טובים יותר. תרשה לי להתחיל הפעם, ואז תריב אותה עם שרית, אין לי כוח. אני חושב שהקליפרס הולכים להיות טובים יותר. אני חושב שזה שהזיזו את מונטרז הראל ואת לו וויליאמס בעצם מאפשר את ההשתלטות הפסיבית, פסיב אגרסיב של קוואי וג'ורג' פול על הקבוצה. וזה פחות, ויהיו פחות הפרעות בדרך, יהיו פחות אנשים שיציקו להם על הפסיביות שלהם. אני חושב שזה שהביאו את רונדו, ייתן להם איזשהו סוג של מנהיג.
פלייאוף רונדו. אם יגיע.
כן, בהנחה שאם הוא יגיע, אני חושב שזה נותן להם סוג של מנהיג ששחקנים ילכו אחריו. אבל אני עדיין לא חושב שהקליפרס, אני עדיין לא רואה אותם עוברים את הקבוצות היותר חזקות של המערב.
אבל לדאלס כן?
מה? לדאלס?
לדאלס.
לדאלס יש את הבעיות שלה, לדאלס יש את לוקה.
רגע, בוא נסיים עם הקליפרס ואז נעבור לדאלס, אבל ממה קליפרס צריכים לחשוש בעצם? חוץ מדקות אחרונות של רבע רביעי, כשהתוצאה צמודה והם עושים במכנסיים, בתקווה שזה בפלייאוף הם ישתפרו. מי? לוקה?
מלוקה.
מלוקה הולך לקבל טיפול 10,000 של כוכבים.
אמרו את זה גם בשנה שעברה.
גם פלייאוף קודם הוא עשה את זה, ואז הוא עוד העמיד בשישה משחקים, 31 נקודות, 9 ריבאונדים ויותר מ8 אסיסטים, אז בהצלחה לקליפרס עם לוקה, אבל תומר, אתה רוצה כמה מילים על קליפרס לפני שנעבור לדאלס?
כן, אני חושב שקליפרס קבוצה משמעותית עמוקה יותר, זאת תמיד הביקורת שלי על דאלס כל פעם שאני נדרש לביקורת הדאלס, אני לא יודע מה איתכם, עוצרים אנשים ברחוב, אומרים לי, תומר, מה הביקורת שלך על דאלס? אז אני אומר להם שהם לא קבוצה עמוקה, הקליפרס משמעותית עמוקים יותר וגם עם ניסיון רב יותר בפלייאוף, וכנראה גם עם כימיה טובה יותר, זה מה שהם עשו כל העונה הזאת, בנו את הקבוצה, תקנו את הכימיה, הם כנראה מאשימים
ניסו לתקן, הכימיה. אני לא חושבת שהם הצליחו לגמרי לתקן.
נדע אולי.
זה שהם מאשימים, רוצים מראש, אתה יודע איך זה.
לא, נדע בפלייאוף הזה, אבל אין ספק שהיו פה מהליכי תיקון כימיה, זה מה שהם ניסו, הם נתנו שחקנים okay. שלמרית עין טובים יותר, בשביל שחקנים שכנראה ישפיעו, לטוב על הכימיה. אז זה היה הדגש שלהם. קוואי לנרד הוא שחקן שלוקה עדיין לא הגיע לרמתו, גם מבחינת הוכחה ומבחינת ניסיון ב-NBA. זה אומר שבשורה התחתונה, קליפרס הם עדיין the ones to beat בסדרה הזאת לטעמי. וגם אני חושב שיש להם את היכולת לעשות את זה אפילו בצורה יחסית מרשימה.
אוקיי, אבל חובת ההוכחה עליהם בכל זאת, לקליפרס. אחרי הפלייאוף שעבר, אחרי שהם התפרקו מול דנבר במשחק מספר 7, הלחץ עליהם גדול יותר.
תראי, הנרטיב הוא נרטיב מתמשך, כן? זאת אומרת, הם התפרקו בפלייאוף הקודם, אבל הם כן עשו עכשיו את המהלכים, על מנת שהם לא התפרקו. הקבוצה הזאת עם בעלי בית ברורים.
נכון.
שבמפתיע, כן? כי אנחנו כאוהדים ידענו שהם בעלי הבית, אבל מסתבר שבחדר ההלבשה זה לא היה ברור, ועכשיו הם כן. שחקנים שרק רוצים להוכיח, אני באמת מסתכל על הספסל שלהם, והוא באמת, לא יודע, הוא נגמר באמת בשחקן העשירי, ככה קבוצה צריכה להיות בנויה, לא יודע, אולי אפילו יותר עמוק. הם קבוצה נהדרת, לא יודע אם הם מאומנים יותר טוב, אתה יודע, מבין כל הקבוצות שדיברנו עליהם עד כה, אני לא יודע אם הם מאומנים יותר טוב, אבל הם כן
משמעים. אוקיי, אתה רואה הבדל בין טיילו לדוק ריברס? מבחינת סגנון משחק של הקליפרס? לו, שינה משהו במשחק?
אני חושב שלו יותר, בוא נגיד ככה, יותר נותן לשחקנים המובילים להשפיע, כמו שהוא עשה בכל קבוצה שהוא אימן, נותן לשחקנים המובילים יותר להכריע, והוא יותר זורם איתם מאשר עוצר אותם. וכנראה שזה עושה להם טוב. שוב, הכל זה משחקים של כימיה, כל מה שקורה פה בקליפרס העונה זה משחקים של כימיה.
ברור, הדבר היחידי שאני לא מסכימה איתך זה שלדאלס יש סמיכה קצרה, אולי לא עמוקה כמו של הקליפרס, אבל יש להם שחקנים, יש להם את מי לעלות, יש להם את הבעיות שלהם, שנראה לי שעכשיו
נתחיל לדבר עליהם. בוא נדבר עליהם ועל הבעיות שלהם.
בוא נדבר באמת. בוא נתחיל מפורזינגיס, מהברכיים שלו, אוקיי? אז... אם הוא בריא, אם הוא בריא, מחויב, אגרסיבי, לדלס יש פלוס, בעמדה שלו פלוס מאוד גדול, אבל אנחנו יודעים לאורך השנים שלו, לאורך הקריירה, זה לא, בריא, מחויב, אגרסיבי, זה לא שמות נרדפים לפורזינגיס, ובאיזשהו מקום יכול להיות שדלס אפילו מכינים את עצמם, שזה יקרה, כי זה קרה, אז אולי זה יקרה. בקטע של בוא נתכונן שזה יקרה, ואם זה לא יקרה, זה תהיה הפתעה נחמדה.
הם גם יותר מזה, אני חושב שהם גם בונים קייס כנגדו כדי להעביר אותו בקיץ, כאילו ככה זה לפחות נראה, צריכים כולם להגיד שהכל בסדר ואין שום בעיות בינו לבין לוקה, בוא לא עושים כאלה דברים בעונה סדירה, יותר מזה לא מוצאים כביסה מלוכלכת בשום מקום, כולל כביסה מלוכלכת אמיתית, חברים, אני מציע כאן בפודקאסט, אל תוציאו כביסה מלוכלכת, שימו דעה שם.
אל תעשו את זה.
כן? הקבוצה, אני לא יודע על מה את מדברת כשאת אומרת שהיא עמוקה. אין לי שמץ של מושג, אני כבר בחמישייה.
בוא נגיד ככה, לא
מתחיל,
ברונסון.
מתחיל לא להכיר חלק מהשמות.
אוקיי, ג'יילן ברונסון נותן עונה מצוינת, הוא עולה כמחליף. פיניס מיט עולה לפעמים מהספסה, לפעמים בחמישייה.
פיניס מיט זה שחקן, נו באמת, פיניס מיט.
הוא קולע שלושות לו בכלל לא רע, הוא הגנתי, הוא נותן הרבה יותר לקבוצה שאין לה הגנה כמעט בכלל, זאת אומרת, לא קבוצת הגנה טובה. מקסי קלבר קולע שלשות וריבאונדים,
יש להם... קליבה?
לא קליבה?
סגים אבסורד.
רגע, איך אומרים?
קליבה.
אוקיי, אז רגע, יש מצב שעשיתי מישמש עם שם של שחקן אחר, כן, כמעט בטוחה שהיה שחקן כזה קלבר, אבל לא חשוב.
ויקטור קלבר.
אז כן היה כזה. כן, אז אוקיי, הרבבתי בין שחקנים.
דונלד גלובר, הוא שיחק בנשק קטלני.
פיק אנד רול בין דונצ'יץ' לפורזינגיס, אני מחזירה אותנו לפלייאוף.
אוקיי, אז בואי,
מאוד מאוד יעיל. זה גם כלי נשק
מאוד חזק. בוא נסכים שכשהתחלת להקריא את השחקנים, הסכמת איתי שהספסל, או בוא נגיד רשימת השחקנים שלהם קצרה משמעותית משל הקליפרס, שלא לומר, קצרה משמעותית משל קונטנדרית ממוצעת.
לא, לא, לא. אמרתי שהיא יותר קצרה משל הקליפרס, לא אמרתי שהיא פחות, שהיא יותר קצרה מקבוצה אחרת, זה תלוי למי אתה משווה גם. יש להם שחקנים לזרוק, לזרוק, הכוונה למגרש, לא לזרוק מהקבוצה.
אז מה מסכימה איתי, שריד?
לזרוק למגרש, לפרקט, לתת גוף, לתת נקודות שצריך, הם גם... לפחות התקפית משתלבים טוב, כל אחד יודע מה התפקיד שלו במגרש, ריק הרלייל מאמן מצוין, שחקנים שנותנים, שחקנים שנותנים עונות טובות, כאילו, יש לך כל מיני סוגים של שחקנים שם, שוב, יש להם את הבעיות שלהם, אוקיי? כאילו, יש להם, ההגנה שלהם לא טובה, ולעומת זאת ההגנה של הקליפרס רצחנית, אני לא יודעת איך הם יצליחו להתמודד איתם, אחוזים של הקליפרס לשלוש, קליפרס מקום ראשון באחוזים לשלוש, דלס מקום 18, זה גם משפיע. יש פה הרבה איפס אנד באטס, ולכן האימור שלי הולך עם קליפרס 4-2.
אז
קשה לנו... בהנחה שמנטלית הם לא יקרסו, ושבאמת הכימיה...
זהו, אני אומר ש...
הדבק של הכימיה יהיה חזק.
קשה לנו להתווכח, כי באמת דלס הבעיות שלהם, ככל שאנחנו מסתכלים עליהם יותר, גם בעונה הסדירה וגם ב... בפלייאופים הקודמים, הבעיות יותר ויותר בולטות, הטלאים שבאמצעותם פותרים שם בעיות אלו, הם טלאים, הטלאים נקראים להם עד. הקבוצה הזאת צריכה לעשות קצת שרי שפל, דונצ'יץ' מגיע יותר ממה שבונים סביבו.
זה נכון, זה נכון.
והקליפרס הם עונש ראוי.
עונש? למה
להניש
את לוקה? מה עשה לך איש?
לא צריכים לעבור סיבוב לטעמי, לא מגיע להם.
גם פלייאוף שעבר וגם הפלייאוף הזה, שמת עליהם את הקליפרס? זה העונש?
כן, הסתבר.
אני חושב שהקליפרס קצת די בחרו את דאלאס.
נכון, האמת היא שגם...
בסופו של דבר הם יכלו לסיים מקום שלישי, והפסידו את שני המשחקים האחרונים של העונה לקבוצות רעות בצורה די טנקיסטית. הם רצו את דאלאס, הם העדיפו את דאלאס, הם פחדו ש... אבל אני לא... טוב, יותר ממה שהם רצו לדלס, הם כנראה רצו לברוח מהברקט של הלייקרס, מה שהברקט של הלייקרס הסתמנו בו, שזה היה מקום 6-7. אבל אני חושב שהם לא מפחדים מדלס, לוקה יעשה להם צרות, אבל הוא לבדו לא יכול לנצח אותו, אותם. לדלס יהיו שחקנים שיתנו, אני מסכים איתך עם רוב השמות שאמרת, אלה שמות שהם, הם שמות מאוד אפורים, ואני לא יודע כמה שחקנים כאלה הצליחו בליגה, אבל בדלס לפחות הם מצליחים חלקית, ובדלס מאוד אוהבים את קליבה ואת פאוול וכל החברים שם. ג'לן ברונסון, דעתי השחקן 60 מצוין בעתיד, כבר עכשיו הוא עושה עבודה מצוינת, אבל על אף אחד מהם הוא לטעמי לא שחקן שיחרה סדרה. הסדרה הזאת מבחינת דלס טיפול ללוקה ועל הכשירות של פורזינגיס שלו, שצריך לשחק פה הרבה דקות ולתת תרומה משמעותית. אבל היא יותר שלויה בקליפרס, מה?
ועל הכימיה שלהם, שיכול להיות שיש שם בעיות שמתגלעות.
כנראה. יותר תלויה בקליפרס, אני חושב שבסופו של דבר לקליפרס יש, יש יותר שומרים לזרוק על לוקה, את קוואי, את פול ג'ורג', את ניקולה בטום, שעוד לא טעם את נחת ידו של הסרבי.
של איזה סרבי? של סלובני.
סלובני, סליחה.
של לוקה?
כן, זה גזענות. וכן. איך אני יודעת, יודעת, בן אדם כמוני לא מבחין בין סרבים, סלובנים, זה קרואטים, זה...
כולם נראים לך אותו דבר. סתם, כן, אוקיי. אז פורזינגיס ולוקה?
אני חושב שלקליפ הזה יש יותר כוח יש, ואני חושב שיש להם יותר... שומרים לזרוק על לוקה, אני חושב שהבעיות שלהם הם... שיש להם בעיות, אבל הם התגלעו יותר בשלבים מאוחרים יותר. אחד זה בעיות הכימיה, שתיים זה בעיות המנהיגות, אבל גם העובדה שהם קבוצת ג'אמפ שוטים. ואנחנו ראינו שבשנה שעברה, ברגעי האמת, הקונספציה הזאת קרסה. פול ג'ורג' יבוא להוכיח, ואני מאמין שבסיבוב הראשון הוא באמת ייתן סיבוב ראשון טוב, ובעיניי הסדרה הזאת צריכה להיות קליפרס 4-2.
לקחת לי את ה-4-2, ונראה לי שגם שרית מאשרת.
אני גם אמרתי 4-2, כן, אמרתי את זה קודם.
אני נשאר 4-2 גם.
יפה. מה? רצית להוסיף משהו, תומר? או שאתה רוצה לקרוא לקריס פול עוד פעם לאיזה קרב או משהו?
לא, 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 אני אין לי בעיה עם קריס פול, הכל בסדר, וקריס פול התקשר במהלך הפודקאסט ואמר, תומר, אני מבין אותך ואוהב אותך עדיין, אז זה בסדר.
אז אתם מסודרים. אם מסוימים,
היו לחוץ.
מעולה. אז נראה לי שנעבור לשאלות גולשים.
אני רוצה לשמוע את האימור של תומר על אלופת המערב.
אוקיי.
למה אתה רוצה לשמוע
את המערב?
אלופת המערב?
לטעמך, כן.
אני חושב שיש לך פריבילגיות. כשאתה בא ואומר, גולדן סטייט לא טובים, והעונה הם לא ייקחו, יש לך פריבילגיות של אלוף, של רגוע, של בסיס אוהדים. אנחנו נולדנו להפסיד, ולפיכך אנחנו חייבים להמשיך להאמין שננצח, אין מה לעשות, ויוטה היא תהיה אלופת המערב.
מה אתה אומר, סגי? אלופת המערב?
אני זורם תומר.
זורם תומר? פודקאסט שלהם אתם רבים, ובסוף אתה זורם תומר.
באתי להגיד איזה תותח, אבל פתאום אני קולט מה הוא עשה, וזה ממש לא יפה. ממש לא יפה,
סגי. יפה. אני חושב ששום דבר לא היה הפתעה, אבל אני כן... אני לפחות רואה את המשחק של יוטה מתרגם יותר טוב לפוסט-סיזון מאשר רוב הפרשנים רואים, אני חושב שיש להם קבוצה ממושמעת, אני חושב שהם מתכוננים לפוסט לפלייאוף הרבה זמן. ובעצם זה שהם נתנו הרבה מנוחות למיטשל ולמייק קונלי, אפשר להם להכניס לרוטציה שחקנים ש... במצב רגיל לא היו בפלייאוף, לא היו ברוטציה, בטח לא בפלייאוף. שנה שעברה הם פתחו את הפלייאוף עם איזה רוקי, אני אפילו לא זוכר איך קראו לו בחמישייה מרוב שהיה להם מחסור, בוגדנוביץ' לא היה, והשנה הם עמוקים, הם משחקים כדורסל מודרני, כדורסל שהוא הגנתי והתקפי ברמה מאוד גבוהה, ובגלל זה אני חושב זה כן יהיה... יתרגם לפוסט-סיזן, לפלייאוף בצורה טובה. אני חושב שמאוד תלוי בכימיה, כי הביקורת הכי גדולה עליהם זה שאין להם סטאר פאוור, אני לא מסכים, אני חושב שדונובין מיטשל אולי לא ברמות הכי גבוהות, אבל הוא כן כוכב, ואני חושב שהם יצטרכו להשלים את זה בכימיה, את המחסור הזה בסטאר פאוור, אבל...
אני חושבת שהם קבוצה די מגובשת, הם רצים כבר כמה שנים ביחד, אפילו גובר ומיטשל השלימו אחרי כל עניין הקורונה, או כך אמרו, אבל נראה, כן, ש... נראה שעניינים שם די מתחברים.
אני אציין גם ש... כן, שגם התקופה הזאת שקונלי ומיטשל לא שיחקו, עשתה ממש טוב לבוגדנוביץ' ועשה... סרט המשחקים האחרונים הוא עם ממוצע של 25.6 נקודות, זה תפקידו. אינגלס משחק מדהים, שיש לך שני שחקנים העונה בקבוצה שלך, שהם המועמדים לשחקן השישי של העונה, ואתה לא יודע מי מהם ייבחר, אתה כנראה, החדשות הן טובות, בוא נגיד. שחקן דיפנסיב של העונה, כנראה בתמימות דעים כמעט מוחלטת, הם באים באמת מוכנים, ומסתבר, זה כתבה שפורסמה לאחרונה, של גובר, היה משקל מאוד גדול בהחזרתו של פייבורס ליוטה. גובר אמר שבעונה הקודמת, אחת מהבעיות הכי גדולות שהייתה לו, זה שהוא לא שמח על המחליפים שלו. היה לו את טוני ברדלי מאחוריו, וכל פעם שהוא ירד הוא חשש. וזה הקשה עליו לשחק גם כשהוא על המגרש, הוא הרגיש שהוא צריך לעשות overachieving, לנסות ולהשיג יותר בדקות שהוא משחק, ועכשיו, ברגע שפייבורס נמצא, הוא רגוע, ובגלל זה הוא נותן את אחת מהעונות היותר טובות שלו בשש השנים האחרונות. באמת, אני התחלתי להתאהב מחדש, קצת שכחתי כמה אני אוהב הגנה ושחקנים שהם מוכווני קבוצה.
האימור שלי, אני נורא רוצה להגיד יוטה או דנבר, אני נורא רוצה שאחת מהם תיקח, כי פשוט המשחק שלהם באמת יפהפה, אבל אני לא מאמרת נגד לברון, אני באמת חושבת שדייביס ולברון יורידו את החלודה, ויגיעו לגמר המערב, יש מצב
שגם יעבור. אני לא אופתע, אני כן חושב שזה יהיה סיפור ענקי. אני כן חושב שבהתחשב במקום...
כל מה שהיה, אז כן.
כן, אני חושב שזה יהיה סיפור ענקי.
לא דיברנו על הפתעה, דיברנו על הימור. הימור שלי של לייקרס מגיע לגמר
המערב,
לא
אני רוצה שיהיה ברור.
ומסכימה שזה הפתעה.
אני רוצה שיהיה ברור שאני לא מזלזל בלברון או בדייביס. אני חושב שאם הלייקרס היו מגיעים בכושר מלא, הם היו הפייבוריטים החד משמעיים, והם כנראה גם היו מסיימים במקום הראשון או שני טעונה הרגילה. אבל אני חושב שבכושר שהם נמצאים, אז זה סיפור אחר. אני... חושב שאם הם יעשו את זה, זה יעצים את ההישג הזה פי כמה וכמה. וכן, אני מאמין שיש להם את היכולות לעשות. כן, אני לא מאמין, לא חושב שזה, בגלל זה אני אומר שאני לא אופתע.
מגניב. אני גם, אז כאילו, אנחנו באותו ראש מהבחינה הזאת, שמצד אחד לא נופתע, מצד שני זה תהיה הפתע. זה משפט טוב, אבל הוא נכון במקרה של הלייקרס. שאלות גולשים?
כן.
נרוץ על כמה, בוא נראה, נתחיל מפייסבוק. אז אריאל בנדר שואל, האם יש סיכוי ללייקרס לזכות באליפות העונה, כי יהיה לה לא פשוט לעבור את הסאנס, דיברנו על זה הרגע, וגם קודם, ובסבירות גבוהה, תחכה לקליפרס או הג'אז של שתיהן, ספסל חזק מאוד, האם זה בכלל אפשרי?
אז כמו שאמרנו, אפשרי. הוא טעה בשאלה, כי הקליפרס והג'אז יחכו להם בגמר האזורי.
נכון, נכון.
הם יחכו אותם בגמר האזורי.
הברקת קצת שונה.
כן.
בסדר.
בסדר, דיברנו על זה כל כך ברחבה, אני באמת לא חושב שיש...
נכון, אני נמשיך הלאה. אוקיי. אחי בפשטות, שואל אופרי יונתן. כמה רחוקות יכולות להגיע יוטה ופיניקס בפלייאוף? לייקרס, דנבר, קליפרס ואולי דאלאס יכולות לדעתי להגיע לא פחות רחוק, מה גבול היכולת שלהם? אז יוטה, תומר, אמרת כבר גמר המערב.
אני חושב שאם פיניקס עוברים את הלייקרס, אז הם יכולים לעבור גם את דנבר או את פורטלנד, ובגלל זה אני חושב שהם, במידה ואתם מאמינים כמוני שהם יעברו את הסיבוב הראשון, אז הם יכולים שהם גם יגיעו לגמר המערב, אני מאמין שיוטה יהיו את גמר המערב. מאמר.
כן, פיניקס יכולים להגיע כאמור מאוד רחוק, לצערם באמת האתגר הגדול ביותר שלהם הוא בסיבוב הראשון, הסיבוב השני הם קבוצה, שוב, על פי העונה הסדירה, טובה יותר ובפוזיציה טובה יותר לעבור את את החבר'ה מ-3-6. אני מסכים עם סגי.
אנשים גרמתם להם להסכים, מה העניין?
שאלות כולם יגרו
לך להסכים.
נכון.
אתם
מסכימים. אני מתווכחים רק לפודקאסט.
יש מקרים שאתם לא מסכימים, זה הכל.
מה אתה, אנחנו שולחים פה הודעות בקבוצה משותפת איתך בוואטסאפ, תתווכח עכשיו איתי, נו מה...
זה קבוצה משותפת איתי בוואטסאפ, רק שאני לא בוואטסאפ הזה, זה מגניב. זה יפה.
נכון.
סתם. אוקיי, שאלה הבאה. טל הראל שואל, מי יכולים לעצור את הקליפרס בדרך לגמר המערב?
יוטה.
אז ענינו שיוטה, וגם אני חושבת שהקליפרס יכולים לעצור את עצמם. כימיה, מנטליה. לדלס יש מה למכור בסדרה, אז ענינו
ש... כרטיסים.
ענינו על זה ש...
שלושה משחקי בית, הרבה כרטיסים. עכשיו יש קהל.
כן. אוקיי, טל קנן שואל, האם יוטה בהכרח פייבוריטית מובהקת בסדרה מול הווריורס, שאשר יכולה להוציא בקלות את גובר מהצבע, ומהצד השני גם להתמודד איתו בהגנה. וכמובן הוא כותב, אם וכאשר הסדרה הזאת תקרה, כמובן לא רוצה חלילה לנחס, אז תוספת טובה.
זה תוספת טובה, זה תוספת טובה. שוב, אני חושב שגולדן סטייט, בתחילת הפודקאסט, היית שם ב-2019, אנחנו דיברנו על זה שלטעמי גולדן סטייט יכולים לאיים, אני חושב שטל שאל את זה,
טל
מאפיין את זה לא כל כך נכון, גובר הוא לא הבעיה שלי במאצ'אפים ביניהם, אבל בשורה התחתונה כן, הם יכולים לערער את יוטה, והשאלה היא איך יוטה יבואו, אנחנו חושבים כאן כאמור, כמו שהבנת טל בפודקאסט, שיוטה, למרות שגולדן סטייט יכולים לערער אותם, יעברו את הסיבוב הזה.
אז אני חושב שיוטה פייבוריטית מובהקת, כמו שטל כותב. לא ברור לי מי אמור להוציא בקלות את גובר מהצבע. לא אמור לי מי אמור להתמודד איתו בהגנה. קוון לוני הוא די הסנטר היחיד כרגע של גולדן סטייט, ולדעתי גובר יכול לעשות שם בלגן ריבונד התקפה ולסגור.
נכון, קצת מזלזלים בכלות ההתקפה של גובר, שעובד נהדר בצבע ועושה גריט אנד גריינד נהדר. גולדן סטייט לא יאיימו עליו בתחום הזה, אלא הם ינסים עליו את דריימונד, ואני לא בטוח שדריימונד צריך לשמור עליו. דריימונד צריך לשמור על בוגדנוביץ'
לא, אני מעדיף את דריימונד על גובר מאשר על בוגדנוביץ', אני מזור אז ויגנס על בוגדנוביץ'. אני חושב שמבחינה הגנתית הם יכולים לעשות שם איזשהו מאצ'אפ, אבל אני לא חושב שזה יעזור להם, מסמיכה קצרה מזה.
אוקיי, עברתי לטוויטר, גלעד פרי שואל, מי יהיה השחקן הכי מפתיע במערב בפלייאוף הזה? מי יפתיע אותנו?
אם הוא יהיה הכי מפתיע, איך אנחנו אמורים לדעת את זה?
מי לדעתך הכי מפתיע את העולם?
איזו שאלה טובה.
דווין בוקר.
שאלה טובה. דווין בוקר? יפתיע, זה יכול להיות לרעה, אתה יודע.
האמת היא, דווין בוקר יכול באמת להפתיע גם לטובה וגם לרעה, כי לטעמי הוא חסר ניסיון מדי מכדי להצליח.
אבל סקורר... משוגע.
נכון, סקור משוגע.
ויש לידו את קריס פול שעושה לו סדר.
שהפלייאוף לא יעשה לו טוב. את יודעת מה? אני אלך על אהרון גורדון. אהרון גורדון שאמרנו שהוא כינור שלישי שם, ואנחנו מצפים עם מייקל פורטר ג'וניור.
אהרון גורדון לא כינור שלישי, הוא פשוט מעצם הנסיבות, כי ג'מאל
מריאל... לא, אין לי בעיה, למה?
אבל הוא לא מספק נקודות או...
אני אומר שהוא כינור שלישי, ואני אומר שהוא הולך להפתיע. כי אנחנו גם יודעים שהוא יכול להיות ספק נקודות, והוא יכול לתפוס שם את התפקיד של הטופ סקורר.
אוקיי. אז אוקיי, אז מי יפתיע אותך, סגי, או שאתה לא... לא הולך על
דיווי. אני אמרתי, דווין בוקר.
לא, בוקר, בוקר.
אתם שניכם אמרתם בוקר, סליחה, נכון. אוקיי, אני באמת לא יודעת על מי ללכת במקרה כזה. אולי נלך על... תראה, זה נורא קשה. כאילו, אם פול ג'ורג' ייתן פלייאוף משוגע, אז הוא יפתיע לטובה, כי הוא בדרך כלל לא... זאת אומרת, הוא לא הכי יציב בפלייאוף. אבל...
הוא מאוד יציב בפלייאוף.
מה?
הוא מאוד יציב בפלייאוף. 20% מהשדה, כן?
מהבחינה הזאת. לא, אבל פלייאוף פי לפעמים בא לבקר, כמו שהוא קורא לעצמו, ואז... כן, אבל הוא בעיקר 20% מהשדה וכאלה. אבל קשה לי לקרוא לשחקן כמו מפתיע.
נכון.
אז יהיה קצת מוזר. קשה לי לענות על השאלה הזאת, אז נשאיר את זה בדווין בוקר ונמשיך הלאה. גלעד פרי שואל גם, אם לברון היה יכול לבחור בכל מאמן מהמערב, שיקח אותו לאליפות, במי הוא היה בוחר? חוץ מי את עצמו? כן, לא סתם ווגל שם, אני חושבת, זה לא...
לא, אני חושב שפוליטית הוא יבחר פרן ווגל, אני חושב שאני תקשורת מאוד טובה, אני חושב שאם... אם היו אומרים לו, קח כל אחד מהשבע האחרים את הזו, הוא כנראה לוקח את סטיפקר. אבל...
ואת לו לא היה לוקח? את תאילו לא היה לוקח? הרי הם לקחו אליפות בקליבלנד ביחד.
הוא לא לקח אותו כשהייתה לו אופציה לקחת אותו, אז עכשיו הוא ייקח אותו.
לא היה לו את האופציה כי... לא, אבל לא היה לו את האופציה כי הוא הגיע אחרי שבלט כבר חתם בכל הסיפור הזה.
לא, לא.
ותאילו כבר היה עוזר
מאמן. לא, בלייקרס, בלייקרס
זה סגר. חיפשו מאמן.
אז הוא היה עוזר מאמן בקליפרס. הוא היה בקליפרס.
לא, תאירון לא היה פנוי.
אוקיי, אז זאת התשובה.
אחרי שהם לקחו את ווגל.
אוקיי, אז בוא נשאר, אז זאת התשובה כנראה. מה, אולי לוקח את פופוביץ' ואת סטיב קר כעוזר?
לא יודע.
שאלה היפותטית מדי.
זה שאלה מגניבה, אבל אני אגיד שלברון כנראה צריך מאמן שיתאים לו ולא שהוא יתאים למאמן. מאמנים חזקים עם שיטה ברורה ורוטציות פשוטו, לא יודע, רוטציות שהם קובעים אותם פחות מתאים כנראה ללברון בשלב הזה של הקריירה שלו.
אוקיי, גלעד פרי, שאלה שלישית, עד כמה ביצועים, סטטיסטיקות ומדדים מהעונה הרגילה מתורגמים לפלי אוף? ואני רוצה לציין שהוא מסיים בתודה וכבוד עליכם.
כבוד עליך, גלעד. גלעד, דרך אגב, חשוב לי לציין, כן, הוא אוהד יוטה, ואחד מהאוהדים הוותיקים, ואחד מהבכירים בארץ, אז כבוד עליך, גלעד, ושפו, ותודה שאתה מאזין. פלייאוף זה עונה חדשה, זה משחק חדש לגמרי, את הרוטציות שתרגלנו בעונה הסדירה, בהחלט ייתכן, שאם דברים לא יסתדרו בפלייאוף אחרי שני משחקים, נזרוק לפח ונבנה סכמות אחרות. זה מה שקורה כאשר אתה משחק על שבעה משחקים, הטוב משבעה משחקים. אז עד כמה ביצועים, סטטיסטיקות ומדדים מהעונה הרגילה מתורגמים לפלייאוף? עד גבול מסוים שהכל מסתדר.
אני חושב שזה מה שמבדיל בין הסופרסטארים לשחקנים הטובים של העונה הרגילה. כי הסופרסטארים יעלו את היכולת שלהם בפלייאוף, ואנחנו מדברים על שחקנים כמובן כמו לברון ג'יימס, אנטוני דייביס, קריס פול, קוואי, בדיוק, וכשיש לך שחקנים כמו, לא יודע, ג'יימס הארדן, שהביצועים שלו בפלייאוף היו פחות טובים, מבעונה הרגילה, ועוד דוגמאות שכרגע לא עולות לי בראש, דמר דרוזן, זה מה שמבדיל וזה מה שהופך... שחקנים לסופרסטארים אמיתיים. אני אתמקד ביוטה, כי לדעתי גם השאלה היא זאת אומרת, זה בעצם המקור של המחלוקת באימורים, כי אם יוטה תתרגם את המדדים מהעונה הרגילה, אז היא אמורה לקחת אליפות. זאת אומרת, היא הייתה כל כך טובה בעונה הרגילה, אם צריך להביא את אותה יכולת ואת אותם מדדים, את אותם סטטיסטיקות לפלאו, זה אמור לדבר באליפות. ואני חושב ששם השאלה באמת מתמקדת. אני חושב שקבוצה ממושמעת, מאומנת ועם כימיה כמו יוטה יכולה לתרגם עם ירידות קלות את מה שהם עשו בעונה הרגילה לפלייאוף. זה מה שאני חושב. וגאס ורוב הפרשנים לא מסכימים.
כן, וגם אני אגיד שכל הדיון שלנו לגבי מאמנים טובים, עם כל הכבוד לעונה הסדירה, מאמן טוב נמדד בפלייאוף.
לגמרי. אני חושבת שבפודקאסט של המזרח, שהיה אתמול, אז דרור ציין שעונה, בטח עונה משוגעת כמו השנה, היית צריך יותר מאמנים שהם מאמני שחקנים, זאת אומרת כאלה שהם יותר... נקרא לזה חברתיים, ובפלייאוף אתה צריך טקטיקן. זה סגנון אחר של מאמן. זה גם הרבה יותר לחץ, אתה צריך להתמודד עם הגנות הרבה יותר לוחצות. אני חושבת שהביצועים בסטטיסטיקות של העונה הרגילה, אם הם מתורגמים לפלייאוף, זה ברמת הביטחון של השחקנים, ברמת הביצוע שלה, של איך שהם מבצעים את התרגילים, על איך שהם, על הכלייה שלהם, על האחוזים, אבל כמו שתומר אמר, ברגע שאם יש איזה משחק שניים שדברים לא הולכים, זורקים את התוכניות לפח, מתחילים מחדש. כי בכל זאת סדרה של 7 משחקים, ויש זמן ללמוד את היריב. וגם תוך כדי משחק, צריך לעשות את השינויים ואת ההתאמות. אז אני חושבת שזה העניין. שאלה אחרונה, לא יודעת איך קוראים לו, אבל הוא מזדהה בטוויטר בתור הפרשן, אז אם אתם מכירים את השם האמיתי, אתם מוזמנים להגיד. אז הפרשן שואל, כמו בעונה שעברה, הלייקרס לא משחקים עם דייביס בעמדה 5 ברוב השנה, עד שאין ברירה. יש לכם הסבר לכך שווגל לא הולך עם הליהוק, שעובד לו הכי טוב?
אז אני אסביר את זה
מאוד בקצרה. דייביס פשוט לא רוצה?
לא, לא. אני חושב שאני יכול להסביר את זה, אני פשוט גם רוצה לסיים, כי כבר הרבה זמן אנחנו מדברים. בגדול אני חושב שהבעיה, שזה לא בעיה, אני חושב שמה שעובד טוב לדקות מסוימות יכול לעבוד פחות טוב, שאתה צריך לסוחב את זה לאורך יותר דקות. אני חושב שסטיב קר דיבר על זה שהחמישייה, הסמול בול שלו, שהיה כל כך מופתי וכל כך טוב, עובד מאוד טוב לדקות קצרות, אבל אם אתה מנסה למתוח את זה למשחק שלם, בסיטואציות לא נכונות, אז זה יכול לחזור אליך, יכול to backfire. אני חושב שלקחת את אנטוני דייביס ולשלוח אותו לשמור על סנטרים כמו רודי גובר ודיאנדר אייטון, ולשים עליהם גוף 40 דקות במשחק, זה ייקח הרבה מהאנרגיה והיכולות שלו, ובגלל זה הוא שומר את זה לדקות האחרונות, לדקות שבהם המשחק חשוב. אתה לא מנצח משחק, זאת אומרת, אתה לא צריך להביס את הקבוצות 48 דקות, אתה לא צריך לנצח כל דקה, אתה אמור לנצח אחרי 48 דקות. ואם דייביס כפאוור פורוורד, שיש לו שם גם המון יתרונות על שחקנים אחרים, אז אתה מקבל את היתרונות האלה במהלך המשחק, והוא גם מגיע לסיומים כשהוא יותר רענן, יותר אנרגטי, ויותר יכול לזרוק גוף על סנטרים אחרים, ואז היתרון הזה הוא הרבה יותר יעיל. ובעיניי זה הסיבה, אני לא חושב שהוא צריך לשחק ככה 48 דקות.
סיבה מצוינת לטעמי. תומר, מילות סיכום, מילות פרידה?
כן, קודם כל, כמה זמן היה הפודקאסט של אתמול?
מלא.
במזרח?
של אתמול, לא יודעת. כמה זמן, סגי?
פחות משעה.
פחות משעה.
לא, אבל אתה לא יכול להשוות, הסדרות פה הן הרבה יותר...
תקשיב, במערב יש הרבה אקשן. יש המון אקשן במערב.
חוץ מזה שהיום הייתה... היום הייתה מנחה הרבה יותר טובה.
טוב, אז אם לא שמעתם את של אתמול, אז מומלץ לחום, סגי אינך, וזה רק פחות משעה, אז תאזינו. בכל מקרה...
אם הגעתם עד פה, כנראה שיש לכם הרבה זמן מיותר, אז תלכו ותקשיבו גם לפודקאסט.
רגע, תן לי להגיד מילים אחרונות, אל תשלח אותן כבר. אני חושב שהולכת להיות עונה נהדרת עם סיומת נפלאה, זאת הייתה עונה קשוחה, מגיע לנו ומגיע ל-NBA פלייאוף טוב, והפליין... הוא היה פתיחה סומה להראות כמה הולך להיות תחרויות וקרבות טובים. תתכוננו להיות ערים הרבה לילות ולהפוך קצת את ה... להגדיל את השנצי. להגדיל את השנצי.
אני רוצה להתכונן, תן לי ללכת לישון.
היי, מה אני, השם שאתה אדם שמעניין ושוחחנו?
מילים אחרונות.
זהו, זה היה מילים האחרונות.
אוקיי.
סגי, מילים אחרונות? סיכום, סיכומי?
אני חושב שהיה פודקאסט מאוד ערני, ואני שמח על הוויכוחים ועל מגוון הדעות שהצלחנו להביא פה. ואני חושב שזה די מייצג את מה שהולך להיות פלייאוף המערב השנה, שזה הולך להיות שחיטה אחת גדולה. אני מאוד אתאכזב עם זה, אם הסדרות יהיו מאוד חד צדדיות, אני מקווה מאוד שהסדרות יהיו צמודות לאורך כל הפלייאוף, זאת אומרת, לא רק בסיבוב הראשון, כמו שראינו שנה שעברה, גם בסיבוב השני וגם בגמר. אני חושב שזה הולך להיות פלייאוף מאוד קשה לכל המאוהבים בדבר, כולל הצופים שיצטרכו לוותר על המון שעות שינה. אבל מענה.
יהיה מענה, בכל מקרה.
יפה, יפה. טוב, אז שיהיה לנו אחלה פלייאוף. באמת מגיע לנו, בטח אחרי עונה הזויה שכזאת, עונה וחצי. שיהיה אחלה פלייאוף, תחרות, שכולם רק יהיו בריאים, שיחזרו פציעות כמו שצריך, זאת אומרת, יחזרו לכושר, יורידו חלודה, מי שצריך להוריד חלודה, ויאללה בלגן.
יאללה יוטה.
יאללה בלגן. יאללה, שיהיה לכם המשך ערב טוב.
לילה טוב.